טוב, האמת שחשבתי בעקבות מחשבות שעברו לי מאז האתמול על ההפגנה בעת המיליונים, לנסות ככה להמשיג את המחשבות האלה בתורה ולנסות לגעת בנקודה המרכזית שאני חושב ההפגנה הזאת יצגה או ביקשה לייצג ומה בעצם אלה שלא הפגינו מבקשים לייצג ונגיע גם כמובן או בהכרח למקום של הצמצום בהקשר הזה. אני אתחיל אבל קצת רחוק ואחר כך אני אגיע קרוב. בעצם אפשר להסתכל על העולם הזה, על ההתרחשות של העולם הזה כהתרחשות חשובה ולא כדבר עצמו. הדבר עצמו הוא לא פה. הדבר עצמו אני צריך להאיר באדם. הדבר עצמו זה הזכות, זה הקדושה, זה גילוי העצם של הנשמה היהודית. ולכן נגיד בחמד התנועה היא תהיה מגע עם העצמות, כלומר שאני מניח לך תפילין אני מבקש לעורר בך את העצמות, את הדבר שהוא מעבר. כן, יש את האקט הזה שבחור חילוני שם פתאום מגבעת. מגבעת זה לעורר את הנקודה שהוא לא ידע למה הוא שם, הוא מקלל את הרגע הזה, הוא שונא את השחורים, הם פרזיטים, הם הרעים, והוא הופך להיות אחד מהם. והמקום נטול ההמשגה, נטול ההסברים, אתה בעצם מבטל את העולם הזה, זה ביטול היש, בשפה החסידית זה הביטוש או הביטול, כן, שני מושגים, ביטול וביטוש, שההוויה מתבטלת להוויה שגדולה ממנה, כמו נר קטן שהלהבה שלו
זה ביטול היש או אחיזה ביש תוך כדי אחיזה בעין, זאת אומרת זה משהו שהוא מצליח לשתף אותה אבל לא למחוק את היש.
זה שאלה מצוינת, כלומר האם זה באמת הקוסמיזם או לא.
דווקא בחמד
הרי
יש שתי
התנועות,
יש את הביטול ממש.
אבל היש עצמו הוא לא נועד אלא להתבטל, אל יש יותר מהותי ממנו, יותר משמעותי. כלומר, אני בעצם לא רואה את היהודי על כל העשיות שלו, אני רואה את הנפש שלו, את הנשמה שלו, את עצמות הקדושה שנמצאת בה, שהוא מוכן למסור את הנפש על... כן, כמו שהתניה כותב בפרק י"ח, שכל יהודי מוכן למסור את נפשו למות על קדושת השם. מוכן למות. אתה לעולם רץ בספרינט, אתה כל הזמן בנקודת הקצה. כל הזמן צריך לעורר את נקודת הקצה הזו. וכאשר נקודת הקצה הזו מתעוררת, ממילא זה הדבר עצמו. אתה מבטל את כל הגילויים אל העצמות. אל הרבה, אל, כן? אין שום התעניינות בגילויים, באנושיות. כבר מסוים בשפה של קבלה אתה מתעניין בעולם העליון ביותר, באצילות, בפרצופים של אבא ואמא. הפרצופים התחתונים יותר, זעיר אנפין, המציאות פה היא לא הדבר עצמו, כן? מבחינה הזאת האנושיות, אתה אנושי כדי לעורר את העצמות. כלומר, הכל הוא כדי לגעת בה, וזה מייצר תנועה אדירה, חזקה, שאין לה מתחרה, שקוסמת לכל מי שנמצא מבחור. כן, לכן גם 20 שנה אחרי פטירה של הרבה, זה זרם ונחשול אדיר שמתעצם. כי למול כל האנושיות שממנה אתה בא, פתאום מישהו אומר, יש מציאות הרבה יותר שבשבילה שווה לוותר, שווה לוותר על הלהבה הקטנה בשביל שהיא תתאחה ותהיה חלק מהלהבה הגדולה. כן, ביטול היש מבחינה הזאת זה הניסיון כל הזמן להתיך אותו בהוויה הרבה יותר אצילית, הרבה יותר גבוהה. ככה גם הנזיר בכל הנבואה מדבר על המקום של הביטול, שהמציאות נועדה להתבטל כדי להגיע למרחב גבוה יותר. לכן מה שהמגיד ממזריץ' כותב גם את אשתו כמו סוס, וכי בגלל שהסוס מביא אותו אל היריד, צריך להתייחס לסוס באיזה יחסים לו. כל העניין, אז פה פעם מישהו הסביר לי שזה בעצם כמו ארס שאוהב את הרכב שלו יותר מה שאוהב את עצמו. זה תירוץ.
מזכיר
הטובי לחולה. כן. אבל כאילו, גם האישה היא בעצם נועדה להביא אותך לעצם. הכל נועד להביא אותך אל הדבר עצמו, אל הדבקות. זה תנועה אחת. תנועה אחת שבעצם בשבילה אני מוותר על העולם הזה. אני מאמין בו, אני רואה בו גילוי אלוקי, אבל אני מרגיש שהגילוי אלוקי הזה מוגבל, ואני רוצה לזהות את הגילוי האלוקי במרחב הרבה יותר חופשי, במרחב הרבה יותר גדול, במרחב הרבה יותר עצמאי, שזה מעבר לגילוי הספציפי הזה. זה אני חושב קרוב לאמת, כלומר זה קרוב לדיוק של מה זה ביטול היש. עכשיו, התנועה הליטאית, כמו שדיברנו בעקבות מה שנפש החיים כותב בשער ג', לא מזהה את הקדושה הזאת במציאות. להפך. המציאות אין שום קדושה. היא מנוטרלת ונקייה ומשוחררת מכל גילוי אלוקי. וממילא הדבר היחיד שקיים במציאות זה אופציה להיכנס לאיזה מין שידת איבר ומגדל, שזה בעצם להיות לפני הצמצום השני, להידבק בלמעלה למעלה באור אין סוף עצמו, שזה התורה. התורה זה למעשה בניגוד לתפיסה החסידית שאומרת הכל פה, הגילוי האלוקי נמצא במציאות, אבל כולה כמי כנו חשיב, צריך לבטל. אומרים חיים וולוז'ין, אין שום דבר, הכל הרי, ככה הוא כותב ברוח חיים בפרק ג' משנה י' א' על סתורתך קבע, הכל הרי כנגד התורה, כי התורה היא בעצם המקום היחיד ששם אפשר לפגוש את האלוקי. כלומר, הטענה החרדית בעומק, ואתמול זאת הייתה עצרת ליטאית, כן? זה גילה את מה שהרב קוק כתב בעדר היקר לפני שנה לפני שעלה לארץ, כן, עלה בתפרי סמך ד', שבעצם התנועה הליטאית היא החרדיות. אין משמעות לתנועה חסידית. כן, מי שארגן את זה, מי שנתן את הטון, הסיפור זה על תורה. תורה ליטאית, בדיוק כפי שהליטאים רואים אותה. החסידים כמובן ישרו קו, הם רבים, הם לא יכולים להרים דבר אחד. ומילא, האתוס הליטאי זה האתוס של עולם הישיבות, זה התורה, גם הספרדים ישרו כאן. האתוס אומר ש... אז הנה נגיע, אל תדאג, יש לי אמונת איתנו פה. אי אפשר לפגוש את האלוהי במציאות. מובן מסוים. הוא לא פה. הוא לא פה. כפשוט הוא לא פה. כן, הרב שח באחת האגרות האחרונות שלו כותב, הלא אם אתה הולך ברחוב אתה רואה את הנחש הקדמוני. ולכן הסיכוי היחיד זה להיכנס לתוך האינקובציה של התורה, שבעצם מייצרת מפגש שהוא מעבר לעכשיו, מעבר לקיים, מעבר לכל מה שנראה לעין שלנו, וזה בעצם לגעת באור אינסוף. זה האפשרות היחידה של מגע עם האור אינסוף והלימוד בתורה. הם, כל דיבור על נורמליות, על למה שאחריכם ילכו למלחמה ואתם תשמעו פה, הכל זה עצה של היצר הרע. בעומק הכל עצה של היצר הרע שבא לבטל אותך מלימוד תורה. לימוד תורה זה האופציה היחידה ששומרת את העולם. כל שאר הגילויים הם, כן, יש בזה משהו גנוסטי אפילו, כל שאר הגילויים הם לא גילויים אלוהיים. עזב השם את הארץ, ומה שנשאר פה, מציאות שלו, תרצו בשפה של ישראל סרוק, של המלבוש, של המציאות העליונה ביותר, של אור אינסוף, לא עצמות אינסוף, אור אינסוף ממש. ולכן, כל מה שיכול יהודי בזה העולם לעשות, זה ללמוד תורה, ואם לא, לעזור ללומדי תורה.
וחבד זה יהיה הפער בין ייחוד
הילה לייחוד התורה. כן, מה שראינו שבוע שעבר. כלומר, בחבד זה לעולם יהיה המקום של
בייחוד העילה אני רוצה להביא אותך לעצמות, בייחוד התתה אני אנסה לראות איך העצמות הזאת משתפלת בתוך כל הוויה, אבל עיקר העניין זה להשתאהבה בגוף הדמלקה. או יש מכתם שהרבה שהאדמור זקן מחבד אמר, מה שאסור אסור ומה שמותר מיותר. מופיע בהיום יום. יש, אתם מכירים את החיטה, את החומש שלי עם תעניה, ובסוף יש מין לוח שנה של פתגמים חסידיים. זה הרבי עשה את זה שהוא היה החתן של הקודם לפני שהוא התמנה לאדמורות, זה מה שהוא עשה, עשה כזה לוח חמוד כזה, והוא הביא את הפתגם הזה בקפה ידר ב', סקלו בחיטת, מה שאסור אסור ומה שמותר מיותר. כאילו, למה לעשות את זה? אם זה מותר. עיקר העניין זה מה מביא אותי לעצמות. ולכן, אתה פוגש חבדניקים, זה נורא מביך, תמיד הם בספרינט. זה מביך אותך אם אתה לא. תמיד הם באטרף. תמיד יש... אין משבר. משבר אומר ש... למה אני משבר? כי יש משהו חוץ מהעצמות. החבדניק הוא שם כל הזמן. שום דבר לא מתקיל אותו. הוא צועק פסוקים, גם אם באו לו שתי ילדות, בנות ארבע, שבאות רק כדי לקבל את הפופייס. הוא מאיר בהם את העצמות, זה בכלל לא משנה איך ומה ולמה הם באו. עכשיו, אני אומר, יש בזה טוטליות מאוד נחרצת, חזקה. תראו אתמול, זה חזק מאוד, זה הציבור היחיד בישראל שקיים. כל השאר, כולל הציבור שלנו, מתחבר, זה בודדים. בודדים, זה לא ציבור. ציבור זה אומר שלוחץ על כפתור, מביא רבע, מביא חצי מיליון. מביא את הציבור, אדם אחד. כולם מיושרים קו עם הדעת תורה שלו, עם האינדוקטרינציה שהוא מייצג, ובעצם ככה אתה מבנה ציבור. אני אומר, ההקדמה הזאת נעשה אישור קו, החסידות והמתנגדות בעצם מגיעות לאותו מקום. בין אם אני חסיד שאני אומר, הגילוי האלוקי פה נמצא בכל, אבל ביחס לעצמות האלוקית הוא חסר משמעות ולכן אני מבטל את הגילוי הזה, כן, כולה כמי כלא חשיב, ממש, שזה הפיסוק הכל כך חזק בחבד, כולה כמי כלא חשיב, או בברסלב, לא בחנו הגיהנום. כלומר, פה זה לא קורה, אף שיש גילוי אלוקי, הגילוי אלוקי הוא במעבר, בדבקות, אצל הרבי, הרבי הוא הייצוג של העצמות, זה צד אחד, אצל מתנגדים זה הפוך, אבל זה מביא לאותה נקודה. אין פה בכלל גילוי אלוקי, לא כמו החסידים שאמרו שיש, אבל הוא מוקלש ושווה להעצים אותו במקום שבו הוא נרחב ומלא עוצמה. מתנגדים אומרים בדיוק הפוך, הוא לא פה, פה אין שום דבר. מה שאפשר זה להיות יחידים. מחלוקת רבי שמעאל, רבי רשבי, כן, בברכות למדי, על הרבה עשו כרבי שמעאל ועלתה בידם, הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם. כותב נפש החיים בשער א' בפרק ח', שזה בעצם המקום היחיד מחליט והוא נהיה רשבי. הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם, אבל המעטים עושים כרשבי ועלתה בידם. אז אפשר להגיד פה את הוורד של הקוצקר, עשו כרשבי ולא עלתה בידם כי הם עשו כרשבי. אם אתה עושה את זה, כמו אחד שואל אותך, תגיד לנסוע לאומן, מה אתה שואל אותי? לא, יש דברים שעושים, חתן איתה. פעם שמעתי את הרב בורשטיין, שהוא הרב בורשטיין ראש מכון פואה, הוא היה עצבני על איזה בבא שאמר למישהו היה יותר להפיל, כן, יש סיטואציות שגם אחרי 40 יום וכו', והבבא אמר לו לא להפיל ונולד ילד פגוע. הרב בורשטיין אמר, מה זה אתה אמר לא להפיל, אתה תגדל את ה... כך אחריות כאילו. אז אני אומר, פה בעצם יש את הנקודה שהעולם הזה, זה לא קורה בו. לא קורה בו. הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בלם כי הם עשו כרשבי. מה שנשאר לך זה להיות יחידים, רב חיים וולוז'ין ב-1802 הקים את וולוז'ין, לייצר רשבי. לייצר יחידים כאלה שהם שומעים לכל השם הקורא אותם ונענים לו. ונענים לו ובעצם... אתה מייצר כיסים, טריטוריות קטנות של רשביים. עכשיו, זה שלב אחד. אם הייתי עד פה, זה שלב אחד. שלב שני, יהיה בעצם בעקבות החורבן של אירופה. עולם הישיבות ברובו נחרב. אני רואה מה קרה אפילו משפחה הקטנה שלי, כן, אנחנו, האח של סבי היה חתן של האדמור מבלז, וסבי בא לאדמור מבלז הקודם, לברון, המכונה רבריניו, ואמר לו שהוא רוצה לעלות לארץ, היה בשנת 25. והרבי אמר לו לא. בסופו של דבר, רוב החסידות נרגה בשואה. כן, הרבי איבד את כל ילדיו שם, הגיע כן רכבת קסנר, לא רכבת קסנר, זה ויכוחים אדירים. כן, מה שבטוח שהוא אמר לחסידים לא לעלות, והגיע לארץ. ממש, עוד מוצל מאש. והאתוס שהיה פה בשנות ה-50, הבאתי פה בפניכם מכתב מאליהו, בעמוד השני, מכתב מאליהו, הרב דסלר. והרב דסלר כותב, כן, תעפו לעמוד השני, דבר אחד פשוט, בלי שום חידוש הרשום בכאן. שימו לבבכם בנים חביבים ושמעוני היטב. לא ככל הדורות דורנו, דור חורבנו. בעווננו, האם נבין מהו דור חורבן? לא. לא נבין ולא נשיג, גם לא נאמין, כי אפשר הוא אבל. הרי כן הוא באמת. העושר שהיה לנו חרב ואיננו. למרות אשר ציור העבר הישיר עודנו כמו חי לנוכח איננו, אינו אלא עבר המתרחק והולך. אבל בהווה הרי איננו. ההווה ריקן. אותו העושר הרוחני, אותו אוויר הישיבה, אותה השאיפה האמיתית, אותה הלומדות, או מה שאומרים, הלומדס, אותה עירת שמיים, אותה לבביות, הלא כל אלה אינן עוד עמנו, אינן. קדושנו הלכו למנוחות עולם, למקום אשר לא ישיגם עוד החורבן, אבל הלא הקדושה הצטרפה עמהם במותם, גם הלבביות מתה עמהם, הלכה שכינה מקרבנו. בינינו לא יראו אצלנו, ואם נספר להם את אשר ראינו אנו, מאת אשר בו חיינו, אך סיפור יהיה אצלם ולא מציאות. אנו הלא ראינו עדיין את גילוי השכינה שבלבבות, אבל הם איך יראו. כן, זה תיאור מאוד מאוד כן, מאוד נוגע ללב, שהרב דסלר מתאר את העולם שנחרב. עולם שלם שנחרב, של השכינה שגלתה ממקומה, של המסורת, של בעצם השמועה, מעתיקי השמועה, זה הרי הדבר החשוב ביותר, להיות מעתיקי השמועה, שושילתא דדהווה, למסור את השמועה שנמסרה מהדור הקודם. אומר הרב דסלר, הכל נשרף בישן הכבשנים. אנחנו צריכים להקים את השכינה שהלכה, צריכים להחזיר אותה. אמנם, אבא נחפש נע בליבותינו, אבא נתבונן ונברר, האם באמת מתה האידיאליות לגמרי, או אולי עודנה מפרקסת בנו, אולי עדיין אפשר להחיותה, אולי עוד אפשר להשיב את הקדושה אל פני תבל, אבל אם כזאת נרגיש, עוד לא מתנו, ואם נחיה בנו את השאיפה אל החיים, הרי חיים איננו, ובאמת נחשובנה, למה השארנו בחיים, או הושארנו, למה הצילנו השם, האם למען נמית את שארית חיי הקדושה אשר בקרבנו, האם נשכוח ולשכח את החיים אשר ראינו, או כי חיו נחיה למען נזכיר והחיות את הקדושים, את הקדושה בתחתונים. אנו, שארית הפלטה, שארית הניצלת מן הכל אשר חרב, היא אחר החורבן מעלה לפנינו. האם להעמיד גם בנו את ניצוצות החיים הגדולים, ניצוצות חיי הרוח? לא ולא. לא בשום אופן, לא אלף פעמים, אלא את כל נפשנו ניתן בעד הצלת הרוח. זה, אני אומר, זה מאוד חשוב, כי הרב דסלר הוא
באיזה שנה הוא כותב את זה?
הוא כותב אחרי השואה, תשי"ד. כן, ממש תשי"ד. כל ההקדמה שלו למכתב מאליהו היא באותם שנים. הוא נפטר בתשי"ד, כן, בשנה שחזון איש נפטר בי"ד בחשוון, תשי"ד. הרב דסלר נפטר בכ"ה טבת תשי"ד. הם בעצם שני המנהיגים, פונוביץ', נברק, והרב דסלר בעצם עובר מכלם, עושה את כל המסלול של עולם הישיבות הליטאי, והכל
הכל חרב לו.
ובהקדמה, הוא כותב בהקדמה למכתב מליאו, איך אנחנו מייצרים פה עולם תורה חדש אחר החורבן, למסור את נפשנו בעד הצלת הרוח. זה האתוס. אני זוכר את עצמי אפילו כילד, זה חוויה... איתם, אתה מוכן לענות? זה מישהו שאתה מכיר, תענה לו. ובעצם האתוס הוא שהכל חרב. אני זוכר שבאו לסבא שלי אפילו, הייתי ילד, הוא היה גר אצלנו, ביקשו שיסרטט את הבית כנסת של בלז. הוא זכר מה היה שם. החסידים כולם עמדו, ובעצם המון אגב מסורות חסידיות התפזרו. לא היה. אני אספר לכם סיפור שהשבוע סיפרו לי, שבתיש האחרון חסידות בויאן, הרב לימד אותם שיר ששרד את השואה. השיר הולך ככה, ואבינו לציון, עירך לציון. מכירים? זה שיר של רב ישראל מאוסייתים. לירושלים, בן מקדש ושמחה. נכון? זה שיר מוכר, שרים את זה בכל התנחלות ממוצעת. והיו שם כמה מזרוחניקים, הרב והלהקה והמזרוחניקים שרים. בשיא הרעש, כן, הגיעו לשם כמה. נגמר הזה, המזכיר של הרבה קורא להם, תנסו לרבה. נסים, סיפר לי מישהו שנכנס. עכשיו, בבויאן, פה אתם יודעים, בכניסה לגאולה. איפה אתם מכירים את השיר הזה? כן, זה אחד, לפני שהוא נפטר, שר את השיר ומקליד, אתה יודע, ברמה שלו. שואל, איך זה הגיע? כי המסורות התפזרו. כלומר, באמת, החסידות הזאת, לא ידע? לא ידע? אתה רואה את זה בכל דבר. השואה קטעה לחלוטין את המסורות, גם המסורות הלמדניות. המסורות של התפילה, של הניגון, נעלם. אז יש למשל ניגון כמו אבא נגילה, שזה בעצם גם ניגון של רוז'ים. והמון ניגונים בעצם נשתמרו מחוץ לכרם ישראל, ישראל סבא. ככה זה נשאר. והרב דסלר נמצא פה במקום של ניתן את נפשנו בעד הצלת הרוח, כל חיינו יהיו אך ורק בניין המחרבות, אך ורק תחיית המתים לבן. אין לנו עניין בכל אשר זולת זה, אין אנו ראינו עדיין את גדולת הקדושה, מי ישוב ויחיינה אם לא אנחנו. אין אחרת לפנינו, אין אשר ישווה בעינינו. אחד הוא לבבנו וכולו שואף אך אל תחיית חיי הרוח. לא ימות רוח התורה בדורנו בשום אופן. ואם גם גדל החורבן, נגדל כולנו יחד. זה בסדר? פעם שנייה, לא דחוף. נגדל כולנו יחד את הבניין, או נגדל יחד את הבניין לאומתו. נידן הברור, כי אם נמסור את נפשותנו עליו כדווי, גם בנינו יראו עוד את הקדושה כאשר ראינו, וגם אמא ידעו עוד את גילוי השכינה בליבותם. עוד יכירו את רוח ישראל סבא שבישיבה, עוד יטבלו בו, עוד ינשמו בו, ועוד יחיו בחיים אשר חיינו. אם כן ראויים לנו החיים, מסירות נפש אמיתית נדרשת, אמיתית, לא מליצית ולא מדומה. תראה איזה עברית יפה גם. שבזה אגב מצטיינים בעלי המוסר. בעלי המוסר, העברית שלהם מדהימה. זה שפה שנייה או שלישית אצל כולם. יידיש רוסית או יידיש פולנית או יידיש גרמנית, ועברית, זה מדהים השפה. לא מליצית ולא מדומה. אבא נבנה את עצמנו, נבנה את בנינו, נבנה מוסדות לתורה, נבנה ישיבות, נשיב לבבות ובנים לתורה, נעבוד קשה והשם הטוב יצליח בעדנו. זה הניסוח בעצם של הנקודה, שזה ההתחה של החסידות והמתנגדות. והרב דסלר עושה מאמץ אדיר בספרים שלו, וזה יצירת פאר, מכתב מליאר, כולם מכירים מהבגרות את קונטרס החסד, אבל יצירת פאר, הוא מכניס פה המון כתבי חב"ד, המון רבי נחמן, בקי עצום בלקוטי מוהר"ן, כישרון אדיר. כולנו באותו סיפור, אותו סיפור שעכשיו אנחנו בונים את עולם התורה שנחרב. יבנה וחכמיה, זה מה שנשאר ליהודי לעשות אחר השואה. כלומר, בעצם יש לנו פה שני אתוסים הפוכים לחלוטין. האתוס החסידי, שיש קדושה במציאות, הכל נברא, כבודו יתברך צועק גם מן האבנים, נכון? מלכותו בכל מה שעלה, כל מה אבל שם טוב המגיד והאדמו"רים הגדולים לימדו אותנו, אלא שצריך לבטל אותם אל מציאות אצילית הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר אדירה, הרבה יותר מרוממת. נכון? מה שמגיע למשפט, מה שאסור אסור ומה שמותר מיותר, משפט שאדמו"ר זקן אמר שהגיע ליזנה, שזה בעצם תמצית החסידות בפועל. מה שאסור אסור, נכון? אתם שצריך שים אם אתה מדבר, ואז אומר, אבל זה שולחן ארוך, שולחן ארוך, יש איזה מין שאגב אצל ליטאים זה לא קיים, אצל ליטאים שולחן ארוך. טוב, מפה אפשר להתחיל לדון. אצל חסידים אמרת שולחן ארוך, זה כמו שברסלר אומרים שולחן ארוך. יהודי צריך, זה לא השפה, זה לא ההביטוס, זה לא זה לא המובן מאליו. אז יש את ההלכה, מה שאסור אסור, ומה שמותר מיותר? מיותר, לא מה שמותר קדש אותו קידוש החול, אלא מה שמותר מיותר. וכל מה שאני רוצה לקחת את ההוויה זה להעלות אותה אל מציאות של מעבר. המעבר נמצא לא בשמיים מעל, אלא בלב של היהודי, לגלות כל הזמן, לחשוף את העצמות של הלב שלו. לכן עיקר המאמץ, אני אומר, חבן מבחינה הזאת זה אגות הוליסטית אחת. יואל, אתה יכול לעשות לי איזה תה בטוחה? אני אקח המקרטה לי. אתה מבין, אפשר להראות התפתחות, אפשר להראות את זה על ציר היסטורי, כל השאר זה די מפוזר. כן, רב נחמן, קשה לך להראות את הציר הממשיר, פתאום דור שלישי רביעי זה מתפזר. אז בחבן אתה רואה שכל העניין זה לגלות את העצמות, עצמות של הנפש. אדמור זקן כותב פרק י"ח י"ט בתניא, שהכל כפתאים אליו יתברך, נכון? פתי יאמין לכל דבר והרום יערים. עיקר העניין של יהודי זה להיות פתי אחרי הקדוש ברוך הוא. איך מעוררים את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת של עצמות הנפש אצל יהודי? דורשים ממנו למסור את הנפש, ואז מילא הוא מוכן למסור את הנפש על קדושת השם. זה גילוי העצמות. אני מניח לך תפילין, אני מגלה לך את העצמות. אני בכל מקום בעולם, אני בכלל לא מתעניין פה בלבושים. למשל, אתה לומד שער הייחוד של אדמור האמצעי, הוא מדבר בעתיק, בעריך, באבא ואמא, אין זה ערנפין ונוקווה. כלומר, הייצוגים בקבלה זה ייצוגים של עולמות עליונים, של מה זה קורה שם. זה לא משנה בכלל מה המשמעות פה. כמו שאמר לי, החבדניק יכול עם שתי ילדות בגן בנות ארבע לצעוק יחי אדוננו, הוא העיר בהם את העצמות. זה לא משנה שאמא שלהם הביאה אותם לגן, כי כבר הם שיגעו אותה בבית ורוצות לקבל טרופית. האקט הוא כל הזמן, ולכן זה ריצה אינסופית, זה כל הזמן. אין מקום למשבר, אין נפש שיכולה או לא יכולה להישבר. אתה כל הזמן נמצא במוד של הנשמה. מה זה משבר? משבר זה שכאילו יש את מה שהנשמה רוצה, יש את מה שהנפש רוצה, פתאום זה מתרסק. הרצוי והמצוי מתברר שזה לא מסונכרן, אין מצוי. תודה רבה. המצוי, תודה רבה. אני כל הזמן נמצא בגילוי העצמות. כאשר הרבה הוא כמובן, הוא הגילוי, הוא תמצית העצמות. עצמות הוא מהות מלובש בגוף, עד כדי כך. יכול להיות עבודה זרה להגיד את זה, עצמות הוא מהות מלובש בגוף. אלא מה? כל הזמן אני, נכון, אני פעם הייתי ליד הרב יעקב אריאל שנשאל שאלה, האם חבדניק שפותח יין ויהי נסך, נשאל. אז שברד לכן היא מובהנת, נכון? היא מובהקת. ככה שאל השואל, מאמינים שאדם אומרים בוראנו, נכון? אז הוא אמר, לכאורה אפשר להגיד, אבל אני מקווה שהם שומרים מלוכי, אז לא. בתוך מה שאסור אסור. אבל כל הזמן התנועה בחב"ד תהיה לעורר את העצמות. ארץ ישראל זה מעוררת את העצמות של היהודי, לכן כל כך היהודים רוצים לתת, לכן חב"ד יהיו לעולם הכי ימנים. ארץ ישראל זה הטורבינה של עוררות העצמות אצל היהודים, לכן אסור לעזוב את ארץ ישראל. גם ביום כיפור רבי אמר לא לעזוב. כל הזמן אתה רוצה לגעת במקום של העתיק, של העריך, של הגבוה ביותר. של המתנגדים זה תנועה הפוכה, שאין פה בכלל גילוי, ולכן אני לומד תורה שזו האופציה היחידה שיש בקדושה. כלומר, לא בהכל יש קדושה, אלא שאני מצמיר אותה למעלה, ובהכל אין קדושה, ואני נוגע בדבר היחיד שיש בו קדושה, שזה התורה.
לא כל כך המדינה נותן לחסידות לקדש את החול.
כי החול עצמו הוא נתפס כ קליפת נוגה, שכל העניין זה להעלות אותה שהיא כבר לא תהיה חול, אוקיי? שהיא כבר לא תהיה חול, היא תהיה קודש, להעלות, כל הזמן לייצר אותה כתנועה של העלאת העולמות. אני לא יכול שיהיה לי תחביבים, למשל. אני לא יכול לעשות דברים סתם. כל דבר, לצאת לחופש, בסדר? שליח לא יוצא לחופש. הוא יכול להיות בארגנטינה שם, על איזה הר, משהו, איזה נוף יפה, אבל הוא אף פעם לא בחופש. הרבי לא יצא אפילו לבית חולים שאשתו חלתה ונפטרה. הוא כל הזמן בתפקיד.
למרות
שרואים
דווקא
אצל
אדמו"ר
ששימה הרבה בבתי הבראה,
כי הוא
היה חולה. היה לו בעיה נוירולוגית. כן, היה לו בעיית עצבים בגיל 44, ואז הוא פגש את פרויד, היה לו בעיית... כן, זה כבר... יש גדר, נשמרתם עוד נפשות אחר, אבל... גם שהוא הגיע לארץ, הוא לא הגיע לארץ סתם. הכל זה חלק מאיזה חשבון של לעורר את העצמות, העצמות האלוקית. ולכן באמת זה פועל. זה פועל, זה כוח אדיר, שאתה רואה אותם נמצאים בחורי עולם, והחינוך מצליח, יש משהו חזק בזה. מסירות נפש של מיק, ואישה יכולה לנסוע. כן, תחשבו, האנשים הנשואים פה, על האישה שלהם נוסעת 24 שעות לאיזה, כן, במטוס, לאיזה בור מצחין, חוזרת 24 שעות. מה, איך יש את הכוח הזה? מה זה, אתה יכול להגיד שטיפת מוח, אתה יכול... מה זה הכוח הזה? ברוחניות, לא בפסיכולוגיה. ברוחניות, כל דבר כזה, זה מעורר את המקום הגבוה ביותר. אבל זה תנועה של קידוש החומר, אבל לא להשאיר אותו כחומר. יש קידוש החומר שאני מותיר את החומר כחומר, בסדר? אני מקדש את החומר ואני מתיך אותו אל מה שמעבר לו. אני מחריג אותו מההגדרה העצמית שלו. הוא כבר לא חומר. והמקום הזה בעצם מתעצם, אני אומר, עם השואה. אני אקרא עוד עוד משהו, תראו את הפסקה האחרונה בסוף הרב דפנר. ואתה, האם נדע את ערך הישיבות ותלמידיהם? סוף עמוד 2 למטה, סוף עמוד 2, כפרו דף, סוף עמוד 2. אנו מושפעים מהכמות, מסתכלים כמעט על פי מבט הרחוב, וחס ושלום היינו בעינינו כחגבים בשביל שכן היינו בעיניהם. אבל ידיעת האמת אינה גאווה, אנו הכל ממש, תכלית הבריאה בדורנו, דור יתום, אנו חילותיו של הקדוש ברוך. הכל זה לימוד התורה, אתה מנסה לייצר אתוס מקביל לקום המדינה, שלימוד התורה זה בעצם חילותיו של הקדוש ברוך הוא, אנו הכל, תכלית הבריאה. זה בעצם שתי האפשרויות, אני חושב, המשמעותיות שמציעה היהדות המזרח אירופאית עד הרב קוק. ו הייתי רוצה עכשיו לדבר על שתי הצעות נוספות. ההצעה של לכאורה בתי המדרש שלנו בנויים עליה, זה ההצעה של הרב קוק. כן, אם הרב קוק רואה את שתי האפשרויות הללו, הוא מדבר על משהו יותר קרוב למה שעמיחי דיבר, על איזה קידוש החומר. המציאות יותר מורכבת מאיך שאני הצגתי, זה לא רק קידוש החומר, אבל הוא מנסה לטעון שהמציאות עצמה היא לא טומאה שצריך להימלט ממנה או להמיר אותה אל מציאות אחרת, אלא המציאות עצמה בכל, כן, ככה נפתח זרעונים, בכל שפריר שחק, בכל היגיון משורר, בכל פירור חול, בכל היגיון שחק, בכל הוויה יש קדושה, המציאות עצמה קדושה. כלומר, הצד השני, לא הכל טמא, כמו שאמרו המתנגדים, אלא הכל קדוש. במדים יש קדושה. הייתם פה שלי בסיפר שהוא היה בתירונות עם הרטאו שקט המדים, צחצח את הנשק גם שהוא ענקי לגמרי. זה הדבר עצמו, בכל דבר יש קדושה, בארץ ישראל, בעם ישראל, בתור, הכל הכל קדוש. זה יהיה הניסיון. עכשיו נראה איפה זה יסתבך, אבל בואו נתחיל עם
זה. הכל יש קדושה. זה בכלל קדושה.
אוקיי, אבל אני אומר, אתה כבר מסייג ואני גם מסייג.
זה משהו היפי כאן, שהכל קדוש באמת. לא משהו עם גינזבורג.
תביא אורות, תראה אלן גינזבורג, תביא. תביא, בואו נראה מי מוצא קודם. נו. לא, תביא, תביא, אולי יש לי פה בעיות ברשת. את הפתיחה לזרונים, יש לך אורות? ובסוף לא ניתן להציג דף זה, אולי קשור לרימון, אני לא יודע. הנה יש, יש.
זה
מאוד לאמפל? כן, רק אצלי. הנה הוא הביא ספר, מכילה הביא ספר, כן, זה צור הסדף. איך נכנסים אל הטרקלין האלוקי בצמאון לאל חי? השער הוא האלוהות המתגלה בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח הנשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלב, בשפרי השחק, בהדרת המאורות, בכישרונות, כל שיח. שיח ראשי דבות שדין יהודאין חכים. כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, בסערת גבורה של כל גיבור. נו, זה רחוק? לא מאוד. לא מאוד.
אבל יש, יש
רחש. שמה?
השיח של רם גיונסברג הוא החלק של זה לפי אורכות?
כל משורר, כל חושב, כל מרגיש, כל גיבור.
כן, אבל זה...
זה לא שאלה של לא מכיר, לדעתי, לא מוכר בתוך זה, זה שאלה של כאילו... מה אתה רואה כשאתה מסתכל על זה? כאילו אצל הרב קוק הוא מסתכל והוא רואה מלא דברים טובים, הוא אומר וואו, תראו איזה יופי, כאילו כל משורר, כל גיבור, כשאלן גיבור מתנקר על התחושה, הוא רואה כאילו את הביבים אותו נפיק.
אבל אין ביבים, אצל הרב קוק אין ביבים.
בדיוק,
הוא לא רואה
את הביבים, ולכן הם לא חלק מהקדושה שלו,
לא
חלק מהעולם, צריך כמו שסינים לא אוכלים כל דבר שזז, ואם לא, אז מזיזים אותו ואז אוכלים אותו. אצל הרב קוק, הכל טוב וקדוש, ואם הוא לא טוב, אף אחד לא טוב, אז יהיה קדוש, כאילו.
ואם הוא לא טוב, אז נספר לו שהוא טוב.
לא, לא, אם הוא לא טוב, אז הוא טוב, כאילו, ואז זה הפוך זה. אתה מבין, כאילו,
זה שהם
תפוקים, כאילו, בכל מקרה הם לא מתוקנים, הם לא חלק מהעולם בעד הם גדולים. הם לא חלק מהעולם, תהפוך אותם להיות טובים, אלא הם גינבו גם את פעמים התפוקים, בדפיקות שלהם הם קדושים, גם הצדדים החולים,
אני מסכים, אבל הרב קוק לא רואה את הצד הרע. הוא אומר, גם מה שנראה לך כרע זה טוב. כלומר, גם מה שנדמה לך, אתם החרדים אומרים לו, אהבת ישראל מעבירה אותך על דעתך, כותב לו האמרי אמת מגור. הם רוצים רק, היינו אומרים את זה כמו שהיום החרדים אומרים, רוצים רק בחורות? לא. התנועה הזאת של הלא, זה אני רואה את העצמות שבהם. אני רואה את הקדושה שבהם. אני רואה את הגילוי האלוקי שבהם שהוא... הוא הכל, בכל מרגיש, בכל גיבור, בכל משורר, בכל חושב, הכל, הכל קדוש. עכשיו, זה כמובן יותר מורכב. ראיתי פה מקובץ ב' שבעצם הרב קוק שם את עצמו מול החסידות, כשחושבים, או נגיד מול שלילת העולם, כשחושבים על דבר האלוהות, לפעמים הולכת היא המחשבה בצורה שוללת את העולם. כלומר שהציור האלוהי בגודלו, בעוזו, בקדושתו, ביופיו, בגבורתו, באינסופיותו, מאפס את ההוויה כולה. וכולה כלא חשיבין לעין דומין. כן, פה זה ודאי מתכתב עם חב"ד, כולה כמי כלא חשיב. זאת היא המחשבה הבאה מתוך הגבורה והמתלבשת במידתה. כל מה שראינו זה בעצם האופציה היותר חסידית, המתנגדית ודאי היא האופציה של הגבורה, אבל גם האופציה החסידית, כולה כמי כלא חשיב. ויש עוד ציור יותר מבוסם, שהמחשבה האלוהית משלמת היא את העולם. היא נותנת להוויה כולה יותר כאן נכון, מצד מחשבה שממקור חסד כזאת הולכת אהבת עולם וכל הבריאות ומתגברת בכל המילוא שאהבה האלוהית והמחשבה הצלולה בעניין האלוהי מתמלאת ותופסת יותר מקום בעולם. אז היה חושב לא נפרש מן העולם, אלא מעלה את העולם אל העדן העליון, העדנה והרוממות האלוהית. מול האופציה של הביטול יש תנועה של השלמת העולם, תיקון העולם, חשיפה שגם מה שנדמה כביב בני הקל הוא מתחבר כקדוש. מסתבר הערך הנכון שלו, והולכת אהבת העולם וכל הבריות ומתגברת, הכל מתגבר, אתה אוהב את הכל, אתה לעולם פוזיטיבי עם העולם, כי הכל זה גילוי אלוהי, בהכל זה נמצא. ואם יש משהו שלא נמצא, שאנחנו אומרים יש פה איזו התקלות, אנחנו נסביר לך שאתה לא. כן, אני אומר, מקרה קצה, אני לא רוצה להיכנס אליו, כי זה בפני עצמו. מקרה קצה, מה עושים בנטיות הפוכות? רגע. אבל פה זה בעצם מגיע לאיזה סוף. כי יש פה משהו, שאתה אמרת לי שתמיד זה מסתדר, והנה, אתה רואה, זה לא מסתדר. תשובה, אתה משכנע את עצמך. בעומק זה כן מסתדר. כלומר, לא יכול להיות שזה לא מסתדר. הכל אומר הרב, מצד המחשבה שמקור חסד הולכת אהבת העולם וכל הבריאות ומתגברת בכל המילוש אהבה אלוהית, המחשבה הסלולה בעיני אלוהים מתמלאת ותופס יותר מקום בעולם. לכן אתה לא פורש מהעולם כדי לפגוש את האלוהים. האופציה שבסופו של דבר מחברת את החסידות וההתנגדות, אלא אתה חלק מהעולם, וכשאתה חלק מהעולם ממילא אתה פוגש אותו בכל היגיון שחד, בכל שפריר, בכל הדרת מאורות, בכישרון כל שיח, ברעיונות כל סופר. אתה פוגש, אתה קורא רומן, אבל שוב, הרומן צריך להיות, ופה בעצם אתה חייב גם להגיד איפה זה לא קדוש, לא יכול להיות הכל קדוש, אבל בבסיס הכל קדוש, הכל זה גילוי של הקדוש.
אבל יכולה להוביל לזה שהעקדה זה תנועה, זה מקום נורא יפה, ואם מישהו, אז הוא לא מרגיש כמו שאתה מרגיש, אתה כאילו תסביר לו בכוח שהוא מרגיש בדיוק כמוך, כאילו.
זה הרבה עקדה, זה מקום מאוד יפה, זה לא עלים בכלל. כמו שאומר בולך ראייה, אני אומר שכל המהלך של העקדה היה בעצם להראות שקדוש ברוך הוא בוחר גם בזה שהרצון השם זה שקרב את האלה שלך. הפרולם היה יכול להגיע להכרה הזאת רק על ידי זה.
אני רואה את זה אחרת
מהרב קוק. אבל אתה מייצג את התפיסה שלו ואתה אומר בדיוק כפה כמו שהוא אומר.
לא, זה נכון.
אתה יכול להתחכה, זה מה שהוא אומר.
זה מה שהוא אומר.
לא, כלומר...
איך לא הסכמנו?
מה זה העקדה? העקדה? מה זה העקדה?
זה אומר שהעקדה זה הגילוי האלוהי של... שהאהבה הטבעית של בן אדם זה אהבה, זה גם אהבה אלוקית.
לא, זה נראה זה? איך זה עובד? לא יודעת.
מה? הוא אומר ש... זה מה ש... מה? לא יודע. הוא אומר ש...
אז זה מה שאני אומר, שמה שלא הופכת את ההקדה למשהו יפה, למשהו טוב.
כן, זה לא אלים, זה הפוך.
זה לא תנועה אלימה. זה אומר, זה כן תנועה אלימה. זה הוויכוח.
אני הבנתי לה... לא, שוב, אני חושב ש... הנקודה זה השפה. מכיוון שיש גילוי של קדושה בכל, לדבר על אלימות זה לדבר מחוץ לשפה הזאת. אני לרגע רוצה להישאר בתוכה. כלומר, זו שפה שהיא לא יודעת מה זה אלימות. זה אולי הדבר הכי אלים. אבל מבחינת הרב קוק, איך נכנסים אל האלוהי? דרך האלוהות המתגלה בעולם, בכל המציאות, בכל היופי, בכל הדר, בכל חי, בכל רמס, בכל... מבחינה הזאת, יש פה הצעה הפוכה למה שעולם הישיבות מציע. עולם של וולוז'ין מציע. להגיד, אנחנו המשך וולוז'ין, זה אחיזת עיניים. אנחנו לא המשך וולוז'ין. המשך וולוז'ין, כן, זה בעצם האתוס של מרכז, פחות אני שמעתי אותו להערכתי 15 פעמים ביום, במשך שנים. אנחנו המשך וולוז'ין אומר, וולוז'ין התמידו בתורה, גם אנחנו מתמידים. הגר"א כתב על הפסוק במשלי, אשרי השוקד על דלתותיו יום יום, כותב הגר"א כל יום כל יום. כן, אבל זה לא וולוז'ין. וולוז'ין זה אומר שאתה מבין שאין פה גילוי אלוקי במציאות אלא בתורה, אלא בצד הנגלה של התורה, שזה מתנה שהקדוש ברוך הוא שלח לדור האחרון, דור נהנתני, אומר המכתב מאליהו, והקדוש ברוך הוא נתן מתנה למדנות שנהנים ממנה. זה הלומדס, זה בריסק. ולכן, למה אתה צריך ללכת להנאות בחוץ? ההנאות בפנים. והגילוי האלוהי מתגלה בתורה בלבד. זה וולוז'י. פעם הרב קוק, לא. בכל מציאות הוא מתגלה. המבוא להתגלות עצמה זה דרך כל מציאות, שפריר שחק וכו' וכו'. יש פה ממש שני כיוונים. לכן?
אבל בעצם אני רוצה לגבי אגרה, כלומר, אני אתן לגבי אגרה וכל מה שאתם עשו כאן לעצמו. אין בזה משהו שהוא קצת שונה מה את עושה ליטאים?
אני אומר, רב חיים וולוז'ין לוקח את זה למקום יותר קיצוני מהגרה. זה לא תלמיד רב חיים וולוז'ין. כלומר, רב חיים כמענה לתנועה הזאת של תלמידי האגרה, רב ישראל משיקלוב באתר, על את השולחן, רב הלל משיקלוב, שיש להם משהו היסטוריוסופי, שמושפע גם מרמח"ל, שרצון לייצר תנועה היסטורית במציאות, ומגיעים לירושלים, ושולחים שליחים לאתר את 12 השבטים, ואחד מהם נהרג בתימן. אתם מכירים את הסיפור? בדרך הוא הלך לחפש את 12 השבטים. אתה רואה פה ממש תנועה רצון ללאומיות אפילו, יואל משה סלומון, התנועה הזאת של הקמת פתח תקווה. חיים וולוז'ין מציג את המענה שלו, כן? המענה למכינות, הוא מקים ישיבות. הישיבה בעצם, במקום לעסוק בגילוי אלוקי הלא קיים, היא הגילוי האלוקי הקיים. עכשיו, זה מייצר טוטליות עצומה, עצומה. שאני מרגיש הרבה פעמים בחברה שלנו לא מבינים. אתה אומר, אני גם יכול את הטוטליות הזאת. לא, צריך להתבגר. בתוך האתוס של הרב קוק לא יכולה להיות טוטליות כזאת. כי אם האלוהי מתגלה בכל יופי, בכל הדר, בכל שפריר חשך, זה לא מה שאומר רב חיים וולוז'ין. רשבי. אני רשבי, נכון? ראינו בנפש החיים בשער א' פרק ח' שעולם הישיבות זה בעצם המשך רשבי, שתורה מה תעליה, כי אתה עם התורה והמלאכה תסתדר. ראו זרים צונכם, יכול להיות הזרים זה גויים, יכול להיות חילונים, יכול להיות המזרחי, מישהו כבר ידאג לכם. כן,
כמו כמעט תרבצתי לאיזה חרדי
עכשיו היינו שבת לפני שנתיים, כמעט נולדנו הבת הקטנה, והייתי בהר הצופים, שבת, זה תמיד משעשע להיות שבת שם. ואז עלה מי זה, אז הוא אמר לי, תשמע, אתם המזרחי, החילונים כבר כולם ירדו מארץ, בברלין אתה יודע כמה יש. כל הבנים של הלפיד הם שם. מי שישמור עלינו זה המזרחי. צריך אתכם. ולכן טוב מאוד שיש לכם מכינות. כי אין לכם מוכין ללמוד. זה בסדר, אתם תשמרו עלינו, ואחר כך יש גם ספרדים, הם יעשו מכינות, הם ישמרו עלינו. המזרחי והמזרחיסטים ישמרו עלינו. זה תפור, אתם באתם לעולם בשביל זה, ופתאום אתם נגדנו? אתם צריכים לשלם לנו שאנחנו נלמד, שהם תשמרו עלינו. כל זה על הצות, אבל וכמובן שהבחור שלך לא למד רב חיים וולוז'ין, לא יודע מי זה הרב דסלר, הוא נהנה לעשות עסקים. אבל בעומק זה יושב על זה, זה יושב על זה שבעצם הסיפור היחיד זה התורה. כמו הרמב״ם שאומר לך, אני צריך 999 כדי שיהיה את הגדול הזה. ובסדר, כל השאר אף אחד לא חושב שהם למדנים גדולים. אבל אני משאיר אותם עם הבגדים. וזה אגב הטריק הכי חזק של החברה הזאת. כולם חברת לומדים. למה חברת לומדים? רובם המוחלט עובדים. עובדים. חשמלאים. נגיד המנולן שלי, אנחנו רחפנים, אז כבר פעמיים או שלוש שעסקתי אותו, אברך במיר, יש לו פלאפון, וזה לגיטימי מאוד בעיניי שהוא מפרנס. אתה נתקע, אתה שוכח, אין לך מפתח לבית ובפנים, תקשר אליו, יש לו קטנוע ארבעה בכל שעה שאתה מבקש, מנולן. במיר יש 20 כאלה מנולני, קצוע מצוין. לא, זה חברת עובדים. למה אתה חושב שהם לומדים? כי כולם שחור. אתה חושב שזה מדהים, אתה חושב שזה כמו רופא בירוק שהוא בתפקיד. לא, כך הולכים. כן, זה היה קצר שלו, זה לא הארוך שלו. עכשיו, אני אומר, בפועל יש פה שני כיוונים. הכיוון של החסידות והמתנגדות שבסופו של דבר שהיא מתרגמת למעשה אחרי השואה היא באותה נקודה בדיוק, באותה נקודה בדיוק, והתנועה של הרב קוק, וזה ממש ראש בראש. עכשיו אני אנסה להביא את הרב קוק קצת לשפה קבלית, כלומר לראות איך הוא בעצם מאגן את עצמו בקבלה, איך הוא מנסה לעשות שלום בינו לבינם. לא יעבוד כל כך, מנסה. השלב הבא יהיה להראות איפה זה בעצם לא מצליח, כלומר על הסכנה שבקודש הקודשים, כי אני אומר הכל קדוש, אני חייב להקהות את העוקץ, ואז בסופו של דבר מתגלה שגם אם אתה עסקת המון ברב קוק, אתה גם הולך לאותה הפגנה. מסתבר שלא רק שהחסידות והמתנגדות הולכת להפגנה, אותה הפגנה בדיוק, גם אם אתה מרכזניק, אתה חייב ללכת לאותה הפגנה. זה מה שהעסיק אותי. בוא נראה שמונה קבצים. קובץ א', פסקה סמכי. זה פסקה קצת, צריך לתפוס ראש. המחשבה בעניין האלוהות בשני הצדדים שלה. אגב, אני אזרוק עוד סוגריים שאחר כך אני אתחרט עליהם. מה המקום של הצמחונות עם הכל אלוהות? עכשיו, הצמחונות זה נושא בפני עצמו, הרב עוסק בזה שהוא עדיין בבויסק לפני שהוא מגיע לארץ, בארץ זה לא מעסיק אותו, הוא מגלה צמחונות ביחס לחילונים אבל האם זה אותו סיפור? האלוהי שורה גם בבהמה ובחיה, ולכן אין זה או שהרב קוק כותב בקובץ ח' לעומת זיירה דאדם הראשון, לעומת זיירה דמשה רבנו שפרש מאשתו, התנועה שלה, שאנחנו הולכים לתנועה של זיירה דאדם הראשון, שכל המציאות, האישה כמייצגת, אני אמר, האישה כמייצגת, היא לא פרושים ממנה, בניגוד למשה שפרש, משיח לא יפרוש מאשתו, הוא מסיים את הפסוק, אני אמרתי אלוהים, אתם ובני עליון כולכם, בלי אכן כאדם תמותון. התנועה של קודש הקודשים היא בעצם שהאדם הוא האלוהי. אם זה לא עובד, ונגיע למקום שזה לא עובד, אנחנו צריך לראות מה עושים עם התורה הזאת. אבל התורה הזאת, תורת הרב קוק, היא נעה בכל הכוח לעבר המציאות כולה היא קודש קודשים. המחשבה בעניין האלוהות ושני הצדדים שלה, היינו הצד אחד בצורה מדברת עד הבורא והבריאה מכל אחד בפני עצמו, כאילו הוא נושא לעצמו, אלא שהם מחוברים יותר מתוך שהבורא מחיה את הבריאה והבריאה מקבלת חיים מהבורא, והצד השני שאין שום מציאות של בריאה כלל, והשם הוא רק מושאל מצידנו, אנו נבראים, אנחנו רק מפני צמצום השגתנו, באמת הכל בורא אלוהים, אבל הכל הוא עניין אחר ותוכן אחר שאין לו שום ערך אל התגלות חלקית. אני עוצר. הרב לוקח פה שני מושגים קבליים ומתחיל לשחק איתם. מושג אחד יקרא הכל הוא השם, והשני יקרא השם הוא הכל. האם יש הכל, יש הוויה, יש מציאות, ואני בעצם אומר, אני ממיר אותה אל האלוקי, אבל יש הכל, כן? זה יקרה הכל הוא השם, או שבעצם אני אומר, השם הוא הכל. גם מה שאתה רואה, זה בכלל אתה לא רואה. זה פועל בנפעל. זה דמיון. זה מחזה שר. זה שבע חומות של מים. זה שני הצדדים. צד אחד תופס שהבריאה היא בפני עצמה, הבורא מחיה אותה, אבל יש בריאה. זה מזכיר מאוד את השפה החבדית על יחודת את ה, כלומר שהאורות בתוך כלים, יש כלים שהם הוויה עצמית, הם מכילים בתוכם את האור, אבל הכלי הוא קיים. או התפיסה השנייה של היחודה הילאה, אין שום מציאות של בריאה כלל, אומר הרב מפורש, השם בריאה הוא שם מושאל מצידנו, כי אנחנו לא קיימים. אתה לא באמת, נכון? כי רוח פיו כל צבאם, הקדוש ברוך הוא מחיה אותך, אתה גם אלוקי, אכן אני אמרתי אלוהים אתם, אלא מה? מה שנראה לנו בריאה זה צמצום השגתנו, באמת הכל בורא, הכל אלוהים. כן, אלוהים הוא דווקא הכל ולא חלק שהוא חלק. המחשבה הזאת פועל בכל צד מצידי הפעולה מיוחדת על רוח האדם. ההיגיון והחשבון באים מצד המחשבה של הערכת העולם והבריאה לשני עניינים. יש פה בעצם שתי תפיסות. אחת מזהה מציאות שתכליתה להתבטל, ואחת אפילו את המציאות הזאת לא מזהה. הכל קדושה. פועל בנפעל. ממש. אדמור הזה כן נפטר, הוא בורח, הוא מגיע לעיר שנקראת הדיץ', בורח מהמלחמה בין נפוליאון מונפרטה לצאר הרוסי, ולפני שנפטר שואל אותו הנכד, מה אתה רואה? אז הוא אומר, איני רואה כותלי הבית. שוכב כך, איני רואה התקרה, אלא פועל בנפעל ממש. אין מציאות, אין כותל. זה לא שאני אומר, תשמע, הכוס הזאת היא כוס, אבל כוס גימטרי אלוהים, ויש פה חיות אלוהית שמחיה. לא, זה אני אמרתי אלוהים אתם. אל תסבך אותי אם צריך להתפלל לכוס הזאת. זאת המדרגה שבעצם אני לא הכל 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 אלוקות גמור. עכשיו זה מסובך לדבר על זה, זה לא פשוט. עכשיו הרב קוק יתחיל לפרק את זה. אמנם השירה ומסעות הנפש באות מסתכלות השנייה של מציאת האפסיות של הכל חוץ מאלוהים ומלאת כבוד אלוהים בכל המוסר, הוא ענף מורכב מהיגיון ושירה במזוג נכון. יש את העניין של המוסר והמשפט והמצווה, יש הכל, אבל הכל הזה הוא השם. יש את השירה ויש את הנשגבות שבעצם לא רואה בכלל את המציאות עצמה אפילו, וצריך איך? כן, אתה... ולכן צריך למזג כל הזמן בין שני הכוחות, בין הדעת התחתון, ייחודת התאה, המקום של הבתה הראשונה שרואה מציאות, ולכן יש עולם משפטי, עולם הלכתי, עולם מוסרי, לבין העולם השירי, הידי, שהרב קוק רואה הוויה, ולכולם זה נדמה כמו חטאים, והוא רואה קדושה. הוא רואה את המעבר. זה השירה. כן? יש פה בעצם איזה מין משחק. הרב הראשי לכולם הוא נדמה כגנב, הנשיא נדמה כ... אנחנו רואים, כן, עכשיו, אתה, כל אחד, לא כל אחד יכול לעבוד עם זה. לא כל אחד מוסמך. כיוון שזה באמת כוח אדיר, נכון? תראה כאילו, אני יכול לראות את מה שאתה לא רואה. אני רואה שהכל, שהשם הוא הכל. אז אין מציאות. אין מציאות. נכון? אני חייב להגן את זה בתוך כלים. לתת לזה אספקט מוסרי. לכן המוטיבציה תהיה להסביר למה הלכתי צריך להגיד הלל שלם או חצי או רבע או שליש ביום העצמאות. כדי שאתה תבין. באמת אני לא צריך לתת לזה שום משמעות. זה זה. השירה שבי אומרת צריך להגיד הלל עם ברכה בלילה בכל מקרה. זה השירה שבי. אבל המשפט שבי אומר צריך לתת לזה עיגון הלכתי. ולעולם יהיה פה איזה מין שיח, איזה ריקוד בין שתי המהויות האלה, בין מה שהשירה רואה עין בעין יראו בשוב השם כיום, לבין כל העיסוק בצד ההלכה. זה בעצם להסביר איך השירה הזאת מתאגנת במציאות עצמה. זה כל הזמן יהיה הריקוד. מה אישי?
איך זה לא מפרק הכל? אם הכל אלו תגיד מה זה משנה אם
היה מלחמת העצמאות וקמה מדינת ישראל, או כאילו,
למה לי להגיד עליהם? לא, לא קורה כלום.
יש מרחב תחתור. בסדר? שבו בעצם, בו זה מתרחש. בעצם אתה אומר, פורים כל השנה. אם זה קדושה בכל, עד אלו ידע ארור אמן ברוך מאוד, החלוץ הזה חלוץ, זה טוב או זה לא טוב שם מסוצה ברדק, המוי שדיין הזה. אבא שלי סיפר לי שבשנת 69 הוא היה במרכז, נרשם לטכניון, אבל הוא בא רק לאלול, אז הוא נשאר, והרב צבי עוד הצעק ואמר, שנת 68, אמר שמוי שדיין זה אב בייס דין של כנסת ישראל לדורותיה. ואז היה שגריר ישראל באום, קורא לו יוסף תוקע, הוא בא לתוקע של כנסת ישראל לדורותיה. מה זה? מה זה השפה הזאת? מה אתה מבין? וכל המכינות וכל הריצות, עכשיו כמה פזצתות יצא מהאמירות האלה. מיליוני פזצתות, רק מהאב בית דין. עכשיו, החוכמה שהוא בעצמו לא בכלל לא יודע שהוא עושה פזצת בגלל האב בדין של כנס ישראל. עכשיו, מוישה דיין כבר אז הסתבר שהוא לא רק היה מדבר בלימוד בלילה. האם זה משנה משהו? זה משנה?
כן.
שנייה, אני אומר, שהרב צבי יהודה אומר את זה, מה הוא בעצם אומר? מבחינתו. שנת 68, אחרי שהוא היה נביא, שנה קודם הוא צעק, איפה שכם שלנו, הוא אומר, מוישה דיין זה אב בית דין של כנסת ישראל. נו, שואל, מה? חרדי רואה את זה צוחק. יודעים מי זה מוישה דיין. אז כן היום. אז מה הוא אומר? הוא לא סתם אומר, מה הוא אומר? אך, אני נלך, אתה מבין, מה זה האמירה הזו? בפועל ממש, פוליטיקה, במציאות, כן? לא משנה, שהוא אומר את זה, ואיפה הוא אומר?
כל פשעים תחזה אהבה. לא, לא, לא. המקום שהוא באמת קדוש.
הוא קדוש, נכון?
קדוש כי הוא... אתה לא מסכים שהכל קדוש אצל הרב קוק, אתה לוקח את זה למקום שכאילו באמת אי אפשר לעשות הפרדה, ויש. והפרדה היא כל כך קיצוני, כאילו ההפרדה הזאת כל כך קשה, היא כל כך ניתוחית, שאפשר לעשות אותה, רק הרב קוק יודע לעשות אותה.
בסדר.
כאילו היום אנחנו עדיין תקועים באיזשהו מקום, וזה... אי אפשר להגיד שעוד אנשים קדושים, ואי אפשר להגיד שאנשים שהיו קדושים הפכו להיות טמאים. כאילו, הציונות זה דבר קדוש. יודעים את זה, כאילו, מוביל איזה...
ביבי קדוש.
מה?
ביבי קדוש.
ביבי הוא קדוש.
אני זוכר ב-96 אני עצמי הייתי מהרוקדים לבנימין אמר ידיד השם ישכון, אז הוא קיבל את הפעם הראשונה, איזה פיזוזים פיזזנו לבנימין אמר, ממש בלעת עצום, מאות מאות אנשים בחור.
אז עכשיו
לקחו
את השמאלנים והם לא
קיים קדושים. אם הוא ראש ממשלה הוא קדוש.
אבל מה?
אם הוא פעם ממשלה, הוא אוטומטית קדוש.
אבל אם הוא נהיה ראש ממשלה,
קדוש. קדוש.
הדוגמה הכי קיצונית זה קצב. קצב הוא זכאי כי הוא נשיא המדינה.
בילים, קדוש.
כי הוא בן אדם קדוש, אבל הדברים עצמאים זה דברים ממש טמאים, ועשו כאילו...
אוקיי, זה...
איזה שחק עם זה,
איזה כאילו... עכשיו, זה בשפה של הרב קוק, זה המשחק בין השירה לחוק. כלומר, יש חוק, אומר לך.
אז המשה בעצם רב ציור מקדש את החוק.
הוא יודע איך, לא אתה, לא אני.
אבל שהחוק הוא הקדוש, בעצם המעמד, הפוזיציה הזאת השלטונית, לא משנה מה.
הוא מגלה את השירה בחוק. יש שירה לחוקים ויש חוקים לשירה. הגדול מזהה את השירה בחוק. זה בעצם מה שעושה. על כן כאשר על פי הדרכה של המחשבה הראשונה, של החילוק שבין המחשבה עד האלוהים ועד העולם מתגלה התואר של צדקת אלוהים, של גודל המוסר המופיע לנו על פי המחשבה ביחס אל האלוהים, המוסר הזה מתמלא בחוקיו, בהיגיון וחשבון, כשאחר כך באה המחשבה השנייה עד אלוהות, שצדקתו והדרת המוסר המתמלא מזיכרונו כבר נקבע יפה בנשמה, מתגברת השירה על ידי ההצטיירות העליונה המליבה של אין עוד מלבדו, ומוסיפה היא פרי ברכה גם לה המוסר. מה הוא אמר פה? מה היחסים בין השירה למוסר? מה היחסים?
שירה מחיית המוסר, היא הופכת את הדרך למשהו שהוא לא תקוע.
יש שירה לחוקים ויש חוקים גם, זה כל הזמן. אבל בעצם מה האתוס? אין עוד מלבדו, הרבה יותר חזק מהחסידות. הוא באמת מתכוון לזה שהחסידים אומרים אין עוד מלבדו, זה כל השאר לא, נכון? הרי שהם הכי מסתגרים, כן? אני נוסע וגם ראשון לחתונה של בן דוד שלי, שאבא שלו זה אב בדין ויז'ניץ. אז כל, לא רק זה שאתה לא יכול, שיש שתי אולמות, אתה לא אולם אחד, שתי אולמות, אבל הכל אומר לגברים נשים, אבל כל התנועה היא של משהו שהוא יש לו המון המון כללים. האין עוד מלבדו הוא אתוס נשכח, פה זה אתוס שכל הזמן קיים, אין לו מלבדו, אין לו מלבדו. השירה... אני אומר, כן, באיזה מידה, אתה צודק, הרב רואה שאין חסידות יותר, שהיא כמו ההתנגדות. אגב, ההפגנה אתמול זה הוכחה, מי שעשה את זה אדם אחד, או שטיינמן, הוא מתנגד, הוא לחץ, הביא 300 או 600 או 900 אלף, כל אחד, כמה שהוא רוצה, יבחר. אבל זה תנועה מתנגדית, נכון? לא מתפעלים על התפילה. לא מתפללים על הקדושה, לא מתפללים על הדבקות, מתפללים על תורה. עכשיו, בעולם החסידי זה מתרחש במאה ה-19, דרך דברי חיים מצאנז והשפת אמת והסוכת שובר. כלומר, ברור שאם אתה לא למדן, בדיוק כמו ליטאי, נכון? אתה שום דבר. מחסיד זה כבר לא הסיפור, זה בלבטש, זה לא העניין, העניין.
כמו המוסר של...
זה חסיד, זה מהצד, זה רבע שעה לפני מנחה, ועל הזמן שאנשים הולכים לשירותים. אבל באמת באמת, הסיפור זה הלמדנות. כמו היום מפעל השעס של צאנז. צאנז זה מודל, הדברי יציב, הרגע הקודם. המודל זה בעצם חסידות למדנית. זה הסיפור. החסידות, אם היא רוצה לשרוד, חייבת להיות למדנית, רצינית. אחרת היא תעלים.
הוא גם
זיהה את זה. הוא כותב את זה מפורש גם בעדר היקר ובאגרות ב' על המכונה גדולה עושים מחט קטנה. העסק נגמר, והרב קוק הולך על זה ברצינות. עם האנרגיה הרמחלית, ההיסטוריוסופית, לזהות תהליכים היסטוריים, מה שהחסידים לא התעסקו, התעסקו פסיכולוגיה, טוב, זה תנועה אדירה. אוקיי, עכשיו הוא יכניס אותנו לעולם הקבלי. ותראו, זה מאוד חזק לראות אותו בתוך השפה הזאת. אבל, אם בראשית המחשבה לא תסתמן כי היא מצידה אחד של אין עוד מלבדו, לא היה שום מקום לשום ציור מוסרי ביחס האלוהות לפעול עלינו, אין לנו יכולים להכיר איך מוסרי ביחס לעצם אחד מצידו לעצמו, כי ביחס מאחד לאחרים. אף על פי שהרוממות הזאת של המחשבה היא מתעלה על כל חזיון של ערך המוסר כולו, כמו שהיא מתעלה על כל המחשבה והגבולים, מכל מקום האדם איננו יכול לתפוס מחשבה רוממה מערכו המוגבל בכל מלוא הדרה. וערכי המוסר לעולם נדרשים שיהיו נאורים וחוזרים ונאורים בכל הליכות החיים. אי אפשר רק את האין עוד מלבדו. למה?
כי אז
אישי צודק, נכון? אין עוד מלבדו. נהליזם מוחלט. מה אני חייב? ערכי מוסר לעולם נדרשים שיהיו נאורים וחוזרים ונאורים בכל הליכות החיים.
לא, חזק זה
שוב
שצריך להיות ביחס לעצמו.
ביחס לעצמו. עד אשר נוראה היא הסכנה שתוכל להתפשט מהתגברות המחשבה השנייה על הראשונה. כלומר, יש סכנה, התגברות המחשבה השנייה, השירה, על המוסר, יהיה נאליזם. התגברות הראשונה על השנייה, מה יהיה? הוא אומר לנו, גם בהתגברותה של המחשבה הראשונה, כנפי הקצוצות יוכל להרוח האדם לשקע. ואני יודע שקוע יוכל לאבד חמודות רבות. מה הבעיה ברוח הראשונה? רק מוסר, בלי שירה. שעמם. חרדיות מצד אחד. חילוניות מצד שני. תרחו, כל הזמן גשר צר מאוד. גשר צר מאוד. בין המוסר לבין השירה. והוא מזהה כל הזמן את הצורך במפגש הנכון בין הייחוד העילה לייחוד התתה הזה. שאחד מהם מסוכן. על כן אין תרופה אחרת כי מסדר את הרעיון באופן כזה שתהיה המחשבה הראשונה מלבישה לעולם את השנייה, ולא יגלו לעולם כי הראשונה בתור לבוש לשנייה העליונה ממנה, זה מלביש את עריך הנפין, והשם הוא האלוהים. טוב, מה הוא עשה בסדר? קבלה, מה הוא עשה? איך מסבירים בישיבות? נו, מה אומרים? איך לומדים? מה באלי, עמיכי? מה הרב אלי אמר? מה? תן לנו. איך מסבירים את זה? אוקיי, המחשבה הראשונה, החוק, הוא בעצם מלביש לעולם את השנייה ולא יגלו לעולם. לא עושים מה רוצים, זה לא פורים. לא, החוק הוא כל הזמן מכסה על השירה, כי השירה מסוכנת.
אבל זה מדיונק מהשירה.
אבל זה הסיפור השירה. למי מגלים על השירה? שיעור ד'. לא בהתחלה. 10 שנים אתה צריך להוכיח נאמנות. זאת אומרת, לעולם יש את הדבר עצמו שהוא מוסתר, שהוא מוכבה, שהוא לא נגלה. זה מלביש את עריך הנפין. זה עריך הנפין. הפרצוף התחתון, הפרצוף האנושי, הפרצוף של המוסר, של למה אני משלם מיסים. אוקיי, יש כמה סיבות למה לשלם מיסים, יש המון סיבות למה לא. רוב האוילה מכיר את הסיבות למה לא. יש מעט סיבות למה כן. סיבה אחת, למה משלמים מיסים? כי אם לא תשלם מיסים, גם אחד הם יתלבשו עליך. אני מכיר כמה אנשים שהם יתלבשו עליהם. לכן כדאי לשלם מיסים כמו פרייר, ולא שבפעם אחת, בבום אחד, הכל ייעלם. כן, הייתה לי, יש לי חבר שאמא שלו ציירת, לא שילמה, לא שילמה, לא שילמה, יום אחד דפק תייר, אמר אני רוצה לקנות, אחרי שהוא קנה, הם שם לא חוששים, אז הוא שם להזיקים, נכון? היא מכרה לו בלי חשבונית, לק, ככה זה עובד. לכן כדאי לך לשלם מיסים. יש פה מוסר פשוט. המוסר הפשוט הוא שומר מהסכנה. אתה תגיד, הכל אפשר. לא, זה בתוכו יש חוקים, בתוכו יש מציאות, בתוכו יש מוסר, בתוכו יש עולם ומלוא, שהוא מלביש את אריך אנפין, את הפנים.
השירה שלו היא שירה מאוד, היא לא קרס. השירה שלו היא לא...
כי יש ביניהם כל הזמן איזה קבל נורא חזק. אתה מדבר על מציאות שאין בשירה, אין חיבור למוסר.
מעניין שכאילו אף אחד מהקדושות מהליטול המציאות לא מביא לי התפרקות מינית, כאילו.
לא.
ולמה זה קורה?
לא.
לדעתי לפחות זה בגלל שכאילו יש פגישה, יש מקום, העולם הזה יש בו דברים, יש את הצד הנכון של פה לקדוש את החומר. זה לא הכל. צריך להכיר את האלוהים. לא מה זה סתם ששירה שלו גרועה בגלל. בגלל זה השירה שלו גרועה, כי באמת הוא מכבד את האלוהים בשירה שלו, אלוהים כמו חובן. וזה הופך להיות... זה נהיה בנאלי, כי הקדושה שלו יש במה... הקדושה וההתלהבות הזאת של הרב קוק זה משהו מאוד בנאלי, כי...
אולי נאיבי?
יותר מנאיבי.
כי בעצם... הוא כל הזמן חייב לשמור על יחסים בין הזה לאריך. עכשיו, מה זה חבד למשל? אתה קורא את חבד, אין להם זה כמעט. בשער האיחוד של אדמור האמצעי, בספר נקרא נר מצוות תורה, אור שער האיחוד, 600 עמוד הוא מדבר על אריך ועל עתיק, על העולמות העליונים, על השירה. עכשיו, בשפה שלו זה קבלה, כן? בסוף, שני עמודים ורבע, זה ונוק. אין מציאות בכלל. הכל נשטף בשיטפון האלוקי. אין בכלל הוויה. ואם יש הוויה, נשטוף אותה גם.
שזה תרש חיוגרביץ,
כן, לגמרי.
נתחיל ככה, ואז הוא מגיע לאחרון זה לילדים האלה שנחטפו.
לקונטוניסטים.
קונטוניסטים.
כן. כלומר, לעולם עיקר עניין זה לשטוף בהם עוד מלבדו. וזה הוא מציאות שאמורה להסתיר את אריך, לחסות, אבל זה הדבר עצמו. רק, כלפי חוץ, אנחנו באמת כמוהם, כמו החרדים. בבפנים אני יכול להתפלל שהם יתגייסו. נכון? ככה רב וינר אמר אתמול, שאלו אותו איך אתה הולך לעצרת. אמר, אני הולך לעצרת ומתפלל שהם יתגייסו. בסדר? עכשיו, אתה עושה פרצוף. בפנים אני הולך, זה המקום של זה. תורה. חבר אני לכל אשר יראוך. אבל בבפנים יש לי את אריך. אני יכול לעשות להם הפוך על הפוך. אני בתוך ההפגנה ואני אפלל שהם יתגייסו. עכשיו, ועדיין, זה מציאות מאוד מורכבת. מציאות מאוד מורכבת.
זה ממש נשמע כאילו אומר, אני הולך להפגנה של מתפללים שלא יגייסו ואני אפלל...
עכשיו, אני אומר, גם אחרי כל מה שאמרנו, הסכנה מרובה. כלומר, בפועל ממש תראו את הציבור הדתי-לאומי, הוא לא כל כך הבין את הבדיחה הזאת. כלומר, כל ילדה באולפנה, או כל ילד בישיבה תיכונית, שמתבטל 4 שנים, אחרי כך צריך להשתקם דרך בטלה חדשה במכינה או בישיבה, אחרי 4 שנים שהתבטל. המקום הזה שהכל אלוהות. החבר'ה השתכנעו. מה זה משנה? המקום של אריך אנפין הם שם על המיטה, אבל הם שם. אתה מסתכל ואתה אומר, בונה, מה יהיה?
לא הבנתי.
ברגע שיש דיבור על זה שהכל קדוש, הכל קדוש בעצם אומר שום דבר לא קדוש. אין שום דבר קדוש. אני החרדי, שים לב אפילו, כלפי חוץ אני לא כפי שאני כלפי פנים, בלבוש אפילו. אתה, יש משהו שאתה בפנים ובחוץ, תמיד אתה בפנים. עכשיו היה רעיון עם הרב הרוסי, זה אומר, אתם הדתיים לאומיים תמיד עם סנדלים, רבנים סנדלים. זה לא זה. זה לא, זה לא רבנים. רגעו עם מעליים. למה? כי יש משהו בחיץ. החברה הזאת, אתה רואה את זה הרבה אימנו, היא כאילו חלק מהעולם המערבי. לגמרי. לגמרי, לגמרי. למה? כן, עד כדי כך שבחורים בישיבה גבוהה יכולים לעשות ריקוד בחתונה של... איך קוראים אותו לה? שנחשדה עכשיו עם אובמה, לא?
עם?
אובמה. כן. עכשיו, איך זה עובד? למה אצל חרדי זה לא יהבה אמינה? דיבר איתי הראש ישיבה על זה. הוא אמר לי, ואני... אז אמרת, לא יודע. אני כאילו יצאתי... אמרתי, טוב, עד שאני הראש ישיבה, אני אשלי. כי בעצם יש... הם לימדו אותו.
כל כך הרבה שאלות.
הם לימדו אותו. המקום הזה...
קרחו
על חוף. לא, לא.
בדיוק, התעכב, היה פרסומת שבדיוק עבר מישהו
רחליק. המקום הזה בעצם הפנים נורא חזק את השירה של הרב קוק. לא במודע. זה שהיא לא יודעת וגם הוא לא יודע. באוויר יש משהו שהכל מותר.
אני לא... כאילו, טוב, אני בא מעולם הגושניקי. בסדר, שמבחינת...
גוש, זה סיפור אחר.
יפה.
איך אומרים, לא הבינו את הבדיחה עד הרגע, וזה המזל.
לא, כי אני מבין ש... כי אני איך שאני תופס כאילו לצורך העניין את ה...
מסרבים להבין שיש דבר כזה בדיחה, אני
מבין כאילו... איך שאני מבין כאילו את הדעת שעבקו, כאילו, אז אין לימודי חול. כן? זאת אומרת, לא לימודי חול. לעומת כאילו מי שבא מעולם המודרני נשאר אפילו בייצ'יק. כאילו שזה כאילו, אז הוא המערבי באמת, כאילו הוא לא, כאילו...
הוא לא אוכל את הזבל? הוא רציני.
אבל הוא מערבי לכל דבר ועניין. כאילו בסופו של דבר הוא נראה לי בפנים, נראה לי כאילו, אני לא יודע אם לקרוא לאנשי הציונות הדתית של הרב קוק, אני לא יודע מה האנשים המערביים, כאילו, האנשים שהרב סובב יש הרבה יותר מערביים.
כן, למשל ההתגלעות של המחלוקת אתמול, כן ללכת להפגנה, לא ללכת, זה לעולם יהיה בין גושניקים למרכזניקים, נכון?
את שומעים לרדוק מנחיים.
ואז שילמו להמודיע שהם יעשו את זה כדי שהמרכז הזה יוכלו לרדת מהעץ, אבל בעומק בעומק, כן? יש שני חבר'ה אצלי מהשיעור שלי במרכז חתמו על המודעה הזאת. הם כבר רבנים, יש להם מוסדות, יש להם ישיבות, תראו איפה אני יושב. חתמו על זה, כן? מה, למה ללכת להפגנה הזאת? כי ברור שבלבוש החיצוני אנחנו לגמרי, אנחנו יחד עם זה. העוצמה של התורה דרושה לנו מאבותינו, זה בדיוק הפנים של זה.
זה לא אותו אנשים
כמו אלה במכינות שעושים את הלימוד של... זה אותו דבר. אבל, כשהרב טאו למשל רואה את הנגזרת ואת ההשתלשלות וכו' וכו' וכו', אומר חבר'ה, סטופ, אני שם משתי קול, תורת הרב קוק, אורות הקודש אאוט, נגמר, אפילו אורות נגמר. כי באורות כתוב, תעשות התעמלות. יש קדושה בגוף, לא פחות מבנשמה. נגמר. 20 שנה כבר רק עניה. עניה אין שום דבר, זה בזוימל נכתב, אין סיכוי. תהפוך את עניה, אין סיכוי. זוימל. כלומר, כל מה שכותב הרב קוק בבויס לחשוד ובארץ אסור. ממש, אחד לאחד אתה יכול לראות. לא לומדים כלום שנכתב בארץ. מוסר אביך, כן. בויסק. עניה זוימל. יפו לא. כי ביפו מתמודד עם ברליץ'קנסקי, מתמודד קצת עם ברנר נגיד. המציאות נהיית מאוד מורכבת, ועכשיו אני אקרא משהו מהרב טאו עצמו. תראו את הדברים. איך?
אני רוצה להבין, כאילו אתה אומר שבעצם לקחו את הרב קוק ברצינות, וזה מה שבעצם פורר בעצם...
את היידישקייט, את היידישקייט. זה הוביל לאנטינומיזם, במובן מסוים, הלייטיות שלא יודעת מי זה הרב קוק היא תוצאה של הרב קוק. זה לא אחד לאחד, זה לא אחד...
כאילו, זה שתי התנועות, נראה, יש התנועה שאתה יוצר אותה, שזה כאילו ללכת לאומוניזם, ויש התנועה שהרב קוק הוא... זה פסיכי, כאילו. זה פסיכי, ואז אי אפשר, הציבור לא יכול להתמודד עם זה.
נכון, נכון, זה לא להמון. זה לא להמון.
אומרים כאילו, אי אפשר להיות בעל בית פשוט כשאתה קוקניק.
נכון.
או שאתה כאילו קדוש, או שאתה כאילו... וגם הרב הוא כל כך גדול שאין אף רב שמחליט
אין אף רב, אי אפשר, זה לעולם לא יהיה. עכשיו אני אקרא לכם, אני אתן לכם ספוילר ממה שכתבתי לקונטרס, שזה סיפור בדיוק על הנקודה הזאת.
הקונטרס אתה עשית מאמר בין...
אני יודע, איזה?
בין
הארץ שגר... לא זה כבר, אני מוכן לזה. בזמן אלול תו שנסמך אנחנו לומדים פרק ראשון ביבמות דף ד' סוגיה צרה דצרה. אני קורא, אבל אני יכול לספר את זה. אומרים שהלמדן של פונוביץ' מקורב לרב שח מגיע לשבת לישיבה, נתן איזה חבורה, בסוף הוא שואל אם שמענו על רבי ינקב פרידמן. רבי ינקב פרידמן היה בחור שלמד במרכז בדור של הזקנים, שהוא היום בתפרח, הוא נהיה חרדי, ניגש לרב ציודה והוא אמר לו אי אפשר לחנך ככה. לא, זה לא להמון, אתה צודק, זה לא להמון. להמון אתה צריך להגיד דרך מסודרת, יש טוב, יש לא טוב. אם כל שחוי שחק זה טוב, אני רוצה להיות בשחק, לא רוצה להיות בהלוכה, אני רוצה להיות סופר, משורר, מרגיש, גיבור, אני רוצה להיות גיבור. איך אני מייצר קדר של למדנים? שאיתי אני חייב לא לגלות להם את זה. כלומר, אני מסכים, זה לא מתאים להמון. זה בעצם מה... איך?
בואי את הפספוס. כלומר, אני רואה פעם ממש גדול בין רעיונות שהרב כתב לפני ביומיים לבין מה שהוא עשה. בסוף הוא הגיע משיבה, הוא היה ראש ישיבה.
למה? אבל למה זה קרה?
אני לא יודע למה זה קרה, אבל...
יותר מחירה שקדמו לו, זה לא שלו, אין תרגום הלכתי. ופה אגב בתי מדרש שלנו תקועים, כי אם אין לך תרגום הלכתי,
תרגום טוב לימוד גמרא הוא כן נגע,
אני אומר אפילו החירות שהרב עובדיה לקח לעצמו ואמר חבר'ה אני כאן החברה שלנו, אין אף אחד שאומר אני כאן, אין אף פוסק
מובן. אני לא יודע אפשר להשאיר את הרב קוק בזה שלא לקחו את זה, הוא פשוט
לא עסק בהלכה, זה לא ש... הוא עסק בהלכה. יש לו כמה וכמה ספר שוב.
אני לא
טועה,
זה ספרים מאוד
מגדלים.
זה לא ספרים
ש... לא, 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 מאוחרים, מאוחרים. עם זה הוא סיים את החיים, כן. כל ה-15 שנה האחרונות.
עסק
בירושלים, זה מה שעשה. עכשיו, בסדר. וכתב את הלכה ברורה ברור הלכה. בסדר, אתה נוגע בסוגיה משמעותית, אבל אני מרגיש שפתאום בחברה שלנו שמנו לב שאם אתה אומר לי, אני הייתי בן 16-17 שביבי אז רקדנו לו לבנימין, אמר, אגב היה איתו עוד בחור אהוד בן גרה, אהוד בן גרה ככה ראש ישיבה קרא לו, גיבור ישראל אולמרט. אני היום מסתכל ואני יכול לצחוק, אתם צוחקים, אתם לא מבינים איך זה מתחיל, אבל אם אני לוקח את זה ברצינות, אם הוא גיבור ישראל אהוד בן גרה והמויש של דייר, לא, אז ממילא נורא קשה לחנך ככה, נורא קשה לחנך, כי למה להיות אמבר? למה יש מורה לוחה? אם בסוף הוא יהוד בן גרה, מה ייתן לי את המוטיבציה לא לעשות את הדרך של... נכון?
אבל באמת העולם של הרב קוק הוא לא בא לייצר רק בתי מדרש, זה באמת
יש לך כנפי רוח, נכון?
כן, כן, כן,
שכאילו בחור קורא את זה, כאילו אז ברור שזה אומר וואי, תלך עם עצמך ומצמיות שלך והפנימיות ואל תלך למה שעושים ההמונים, זה הוא כאילו ריכז את כל הפסקאות
האישי,
הדבר הזה ריכז אותם לספר אחד. עכשיו כאילו
ברור
שמי שיקח את זה ברצינות אז כאילו אז לא הלוך ולא למדנות ולא
עכשיו איך נהיה יש הרב שגר וזה מופיע גם בשברי לוחות. אז אומר שהוא היה באיזה פאנל, אתם בטוח קראתם זה, אתם לא בטלנים, שהוא היה באיזה חתונה עם בחור מהרמור, ואז הוא סיפר, הוא התעניין מה קורה, ואז הוא אמר, החופש, 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 החופש זה מושג של ברדיצ'בסקי שהגיע מניטשה, סיפור בפני עצמו, החופש נכנס לכתבים של הרב, לא דרך ברנר, כל מה שאומרים שנשמות טוב זה ברנר, זה אבלים, זה ברדיצ'בסקי, ובסופו של דבר הוא אמר, דיבר על החופש, ואז הרב שגם אמר, מה זה חופש? אז הוא אמר, ללמוד בישיבה. לא, חופש. לא. המעגל, לא, זה מופיע בשיבה נכון.
זה לא
מפתיע, המעגל הוא סגור. אתה לא יכול עכשיו להגיד חופש, אז אני רוצה להיות אנימציה בבצלה, לא.
אבל זה חייב להיות, כאילו, שוב, זה חייב להיות ככה, כי... אני שמתי לב על זה, אני כאילו בזמן האחרון הייתי בכל מיני מסגרות שכאילו הם כולם רדיקליות, כולם נורא פתוחות, כאילו. במעלה גלבוע יש את זה, בברן, בקבוצה הזאת של, בקבוצות פמיניסטיות רדיקליות, כאילו. הכל, כאילו יש את האלה שמבינים, תמיד יש את האלה שיודעים, הם קובעים, ויש את האלה שחוזרים אחריהם.
מה יש מעתיקי השמועה כמו?
והם חוזרים, זה מה שהם עושים, כאילו. הם לא יודעים לדבר על חופש, הם לא יודעים לדבר על פמיניזם, לא יודעים לדבר על כלום, לא יודעים לדבר על סלף, רדיקל סלף אקספרשן, כמו שהברנים אומרים, כאילו, לא יודעים, מבחינתם שאמרו, זה מה שהם עושים, כאילו.
אוקיי.
והם בעלי ההמון, עכשיו, אז אומרים להם, אז אנשים אחרים, אומרים להם, תלמדו בישיבה. אבל אני אומר, זה שהכל פתוח לא אומר שאתה לא יכול להיות למדן. אתה יכול להיות למדן. זה יכול להיות במקום טוב, כאילו.
נכון.
זה מה שהם אומרים, כאילו.
לא, זה אישי מתוסכל אם אני עכשיו הדובר של התסכול.
אני לא יודע, מישהו אומר שזה לא יכול להיות.
לא, אישי אומר, איך בסוף, כאילו אחרי כל המעגל של הרם בישיבה, בסוף הוא אומר לשבת וללמוד. אז תהיה מתאגיד, על ההתחלה תגיד, מה אני צריך את כל המעגל שלך, נכון? זה בעצם הטענה. מה הרווחתי מזה?
מישהו אומר, התורה של הרב קוק צודקת, אבל איך תוציא חברה של למדנים? התורה של הרב קוק לא אומרת להוציא חברה של למדנים, היא אומרת להוציא חברה של משוררים וסופרים. אז אם הוא צודק, אז תלך על זה.
לא, אז עכשיו...
אבל זה לא להוציא חברה של למדנים.
אז הנה, אז עכשיו בא לך הרב טאו, ואומר לך, לאמונה תיתן לו חלק 5, יש כבר 10 חלקים, אומר לך, שמע, זה מסוכן. תראה, חייבים לגשת אל דברי הרב מתוך הכשרה נכונה. דבר ראשון, הפשרה נכונה. מתוך ציפיית הייעוד הישראלי האידיאלי והתקיימות חזון הנביאים, וחייבים לשים בקרבנו את הקו המפריד בין ההבנה הרוחנית לבין ההדרכה המעשית. כלומר, כמו החלוקה שהרב עשה בין השירה לבין החוק, אנחנו עושים לרב קוק עצמו, גם לחוק שלו. יש הבדל בין הבנה רוחנית, עולם אידאי, דעת עליון, ייחוד העילה, לבין המציאות שאני מתרגם. אתה צודק מה שאמרת, זה בדיבור בישיבה. בפועל ממש, שום תרגום. זה מה שהוא אומר. ברוח, בהכרה, בשאיפה, משתדלים אנו להתרומם יותר ויותר לעמקי המעמקים של האידיאל העליון הכולל כל המקיף החודר לכל הופעות החיים, לרוממם ולהעירם. אבל בפן המעשי חובה עלינו להדגיש שוב ושוב את יתרון הקודש על החולף, כדי שלא ניפול, או על החול, כדי שלא ניפול חלילה בתפיסה המעוותת המעריכה את החול המנותק והמפורד. כלומר, אני מסתכל בחברה הדתית לאומית, אומר הרב טאו, מה אני רואה? עיוות ומיקס שלם בין קודש לחול. אני אומר סטופ, המשימה עכשיו זה היברו נושאי כלי השם. מה שעכשיו אנחנו צריכים זה לעשות הפרדה בין חול לקודש. לא הכל מותר. כל מה שדיבר הרב קוק צריך המון המון להתכונן, מול מסילת ישרים, עוד פעם מסילת ישרים. אני אחרי שלמדתי גבורות נצח ותפארת, באתי רב טאו, אמרתי לו, הרב, אני רוצה להתקדם מעלה, רוצה... צמא, תן לי איזה נפש החיים. כמה פעמים למדת? 3. 10 פעמים. לא היה לי כוח. לא גיליתי, לא התחלתי נפש החיים. אבל במחתרת, 12:30 בלילה, בסוף בית מדרש, והייתי ככה קורא, מתחת, פה הגמרא.
אין. פעם היה אפשר למרות.
היום כלום, שמה.
פעם הספרים.
מיני אמין, אתה את זמן קייטוס.
מישהו משפיעית בשיח, כאילו, אין.
אני
יכול להביא
את הברית החדשה, לשים אותה. אתה זמן קייטוס, הולך להר המור, אני אדבר שם עם החברים. קיצור, המקום ש... אתה אומר, העסק מתפרק. אתה חייב לעשות חייץ ולהגיד, זה אידאי, זה אידיאל, זה רוח הכרה שאיפה, יש מעשה. עכשיו, פה, בעצם...
מתי הרב קוק עושה בעצם את ה... 15 שנה,
כן, שבעצם הוא מזהה שהרב קוק כאילו הצליח, זהו, מה שהיה להוכיח, כולם, איפה מה שפעם היה הרב ריינס סיים עלינו, הרב סולובייצ'יק חשבנו, איפה בהליכה לקחנו את כולם, כל הרם בישיבות תיכוניות, נגמרו הרמים החרדים, בישיבות תיכוניות, כולם תורת רב קוק, תורת רב קוק, לא, 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 לא. אתה נכנס לישיבה תיכונית,
רק כמו שהם יצרו הרבה מורים.
אה? המון המון מורים השתלטו על מערכת החינוך. לא, זה הסיפור. אבל בנוער אין כלום. זה נורא. נהליזם מוחלט. ולכן... בנוער. ללמדנות, יש קדושה?
כמה אנשים מגיעים לידי, אני חושב שכל שנה ושנה בקר הבנים יוצאו צפפים בולים.
לא, אבל השאלה היא מה יוצא מהם, בסוף.
לא, אבל...
צריכים אחורה אחרי עצמם.
אלי, 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 אפרופו...
כל הזמן עם הרב קוק, אחרי שהם אוכלים טרפות
בקרמניה,
עם הרב קוק.
זה דווקא הסביר לי, השכן שלי, הרב אוהד תירוש, הוא שם מספר 2-3 באלי, הסביר לי. נכון? אוקיי, מה הסביר לי? הסביר לי שבעצם העניין זה הישיבה הגבוהה עכשיו. זה לא המכינה. תגיד לרב אלי על המכינה, הוא נעלם.
כן, זה שינוי משמעותי.
הוא נעלם.
פתאום, לא הקימו את הישיבה פתאום. זה אותו דבר.
הישיבה באליוס. נכון, הוא אמר לי 180 תלמידים בישיבה, לא במכינה בניין. אם אתה בטלן ואין לך מוכין ואתה רופס, ובמוכין פה יש מים, לך למכינה.
מתחזק.
עיקר העניין שלנו היה אחרי שנה א' להעביר אותך מהמכינה לישיבה.
ומכנסים אבל גם לשלוש שנים.
ואז אנחנו נחזיק אותך עוד 4 שנים, כאילו, לסגור אותך על 3 שנים שעשית בצבא, נכון? כלומר, גם המכינה, פתאום אני אומר, רגע, אני עושה איזה ישיבה. גם פה נגיד, המכינה שהם עשו באפרת, פה בנטע סורק. למה זה מכינה? יפה! זה העניין. זה העניין. השינוי קרה כבר. זה הרב טאו.
לא, זה כן הרב טאו, אבל הם יודעים שזה לא. הם יודעים שזה לא התלמידים. הם מנסים, הם רוצים, הם...
אבל התנועה,
אני לא מבין. אבל התנועה זה שתלכו, תלמדו הרבה, נכניס לכם את זה קצת לראש, ואז יכול
לצאת. מיימין, 600 תלמיד, הוא לא נותן לך דיווח. אני אומר לך שהמגמה זה ישיבה.
לא, אני לא אומר, אבל כמו שאומר, המטרה זה גם 3 שנים צבא.
ואחר כך להחזיק אותך על כל...
אבל איסלון לא מוותר להם.
אבל תחזרו אליי לכולל, למכינה לחיים.
אחרי
שיהיו קצינים. בסדר?
אני שלא אצליח להמשיך בצבא.
הוא אומר את זה ככה, וגם אם אתה קצין הוא לא יעשה.
שוב, הצבא זה אקס-טריטוריה. גם פה...
אני אעשה לך בלגן אם אתה תהיה טוב, אבל אני קצין להגיד, ממש כאילו...
יש לך, לא, מבחינתו הוא מתגאה בזה, 50% קצינים כל מחזור.
הוא מרגל בעשר שהם זוגלים
בצבא.
הוא
מתגאה בזה, כאילו הוא רואה...
לא, שנייה.
אתה עכשיו לוקח את הסיפור...
אתה עושה קצת בלגן מיותר, אני אגיד לך למה. הצבא זה בדיוק, זה כמו התירה אצל הליטווקס. זה לפני הצמצום. זה לא כל שפריר שחרק, זה לא, תבוא לרב...
זה השם של הרב צוקר, אבל גם, זה השם של בוקר צבא, אני יודע איך זה היום. אבל אבא שלי, הוא כאילו גייס ישר ובא אחרי זה, זה כאילו, זה שיעור להתפאר בו, זה לא כאילו...
אבל אם תבוא ותגיד לו, תשמע, אני רוצה להיות
שורר,
סופר, לא, זה לא. מה, הוא יגיד לך, אתה עובד את עצמך, נכון? הצבא זה משהו אקס-טריטוריה, זה כמו התורה.
אז כאילו נתנו לזה מקום כאילו...
וזה לא הדבר עצמו, זה לא הדבר עצמו. הדבר עצמו זה ללמוד תורה. הדבר עצמו
הוא גם חזק ברמות, הוא קדוש, הוא לא פחות מקדוש.
בוא נגיד, הילדים שם טעו לא הלכו לצבא, בסדר?
לא, אני לא אומר, אני אומר לך מה הנוער, לא דיברתי על המבוגרים.
בסדר, יש
בנוער זה לא תפס, הנוער לקחת רבוק חזק.
לא, שנייה, אני אסביר מה אני אומר. שיבה תיכונית, אתה בטלן, אתה שומע כל היום מה שאתה שומע, אתה מגיע לנו. אנחנו עכשיו, אתה בעצם בתיכונית תפס את הרבוק לא נכון, בלי לדעת שאתה שמע, אתה מבין? אני לא אומר שאתה יודע מה הרב קוק, להפך, אני לא שמעת עליו. אתה תוצר אבל שלי, אני אשם בך. עכשיו אני עושה קו, יש הכרה שאיפה ויש מציאות, ואני כל הזמן ייצר. ותראו איזה השתלטות על הנוער, אני אומר לך, בטח, רוב הנוער אצלם.
אבל איפה הרב קוק? פה. מה הרב קוק היה אומר עכשיו? כאילו,
על דברי הרב טאו. אוקיי, עכשיו הגענו. אני אעשה סיכום. בהתחלה ראינו את החסידות וההתנגדות, איך הם ישרו קו הולכות להפגנה. אחר כך ראינו את הרב קוק שהוא אומר, אני מציע מענה, לא הכל טומאה, קודש קודשים. אלא שהסכנה היא שהכל קודש קודשים ועושים הרוצים, הרב טאו מצמיד את המשתיק קול. עכשיו אני אומר, אני בסיטואציה הזאת, זה הדבר היחיד שמסביר למה הרב טאו הולך להפגנה אתמול. ברור לו שהוא הולך, זה לא משחק, זה לא כאילו, זה לא דיברו על הרב דרוקמן, אז הוא כן הולך או לא הולך. כל מי שלא הלך או כן הלך בגלל הרב דרוקמן, לא הבין. בסדר? לא הבין. אותה הולך. כי זה הלבוש של זה. כמו שהרב קוק אמר. זה המוסר.
למה הבדים של הרב טאו לא מתכנסים?
כי זה הלבוש של זה. כלפי חוץ, אנחנו בעצם רוצים רב ראשי חרדי, גם שיהיה רב ראשי משלנו, זה לא טוב, כי הוא עושים את הרב קוק, מדי זה מסוכן. אני מעדיף רב ראשי שלא מבין כלום ברב קוק, אפילו לא מזוהק שפוסק גדול או למנן גדול, לא נורא. ושבנאום ההכתרה שלו מה הוא אומר? אני מודה הודעה אישית לרב טאו. שמעתם זה? תקשיבו ככה רב טאו דילה אומר, כי ובילדין זה לא בטעות, יש פה הכרעה ברורה שתורת הרב קוק מסוכנת ואנחנו לוקחים אחורה. עכשיו במכינות לא שמעו על זה, הרב אלי סבן לא הגיע אתמול להפגנה כי הוא מגיע המפוטר, אבל בפועל ממש אתה רואה שזה קורה. אני רוצה חברת לומדים, אני רוצה מסירות נפש. כלומר אני היום, היום הרב אבי שהעיר את עיניי על התופעה של אנשים שגרים במקום אחד ועובדים במקום אחר. לנו היה מישהו שהיה גר בקיאת ארבע, היה מיישיב ולא היה חוזר הביתה. למה? כמה זמן לוקח? 160 שעה? כל אדם בישראל נוסע שעה לעבודה. לגיטימי. זאת הברית שעתיים. האתוס הזה, רבי עקיבא. האתוס חזק. אתה גר בבני נצרים, אתה עובד פה. זה לא בטעות. המסירות נפש על תורה, השכחה של העולם הזה, כל הפעלה של תורת הרב קוק היא מסוכנת, היא בעייתית, והמאבק יהיה בכל המקומות שלא הבינו את הבדיחה והם עדיין משתכנעים מהרב קוק. זה המאבק.
אני הרגשתי משלט של הרב אלי, לא יודע, אני כאילו, לא לגב, אומנם תלמיד מובק של הרב,
כן,
לא,
הוא חייב ו...
אבל שזה לא לגב, זה לא מתיישב אצלו.
הוא קצת בבעיה, זה לא פשוט לו, מה הוא עושה עם הפגנה כמו אתמול, שהרבא שלו הולך, הוא בבעיה.
וגם לגבי התנתקות נניח,
לא, הוא מאז מתון, הוא אומר, הוא לא רק מרח טעה שאנחנו רוצים חברה של אנדנים, הוא אומר שאנחנו רוצים חברה של
נכון,
בחברות שהוא
עושה. אבל, תה ילד שלו, אתה מבין? מי יודע לה? בלי צבא. אז לא מטעות. אתם גדלתם כמו מזרוחניקים, אתם לא יכולים להחזיק ראש. אין לכם סיכוי. אני גידלתי את הילדים שלי נכון, הם לא יגייסו. זה לא בטעות. אצל כולם, גם בן שורה ואלי. אם הוא רק יכול, אני מכיר את הגדול. אם הוא רק יכול, שלא יגייס. לכן הוא הראש הישיבה שלו. יש לה המון.
לא, באמת, לא.
ויש
עכשיו על ההתבטאות ממש
הרב אלי אמר, לא
מנתי,
מי אמר
שאין
לא
חושב?
הרב אלי אמר שהוא לא
יתגיע? אני אומר, עדיין אני רואה פה איזה חלוקה שאם הגעת למכינה זה אומר שלא גדלת בתוך חברה תורנית. אם גדלת בתוך חברה תורנית אתה הולך לישיבה לא מתגייס.
וגם בישיבה שם הגבוה ואלי המטרה העליונה זה אם אתה טוב אתה הולך לרמות,
שזה הסיפור. כן, כן.
והיה להם דלמדר,
אמרו להם, אל תסתובב פה.
מה אתה עושה פה כאילו עם כל ה...
יש לי חבר.
עם הפשוטים האלה.
חצי חילוני, אבא מכינה, שווה חברון, כאן בא ברוך
הרצה. כן.
עשור.
לא, אבל עכשיו הרבה כסדן בגלל על הישיבות האלה יותר, הוא גם.
הוא זלזל בהם מאוד. למה?
הוא לא זלזל.
הוא אמר, הם זלזלים בצבא.
אין לי בעיה איתם, אבל הם לא מקדישים.
הם לא משקיעים בצבא.
הם לא מקדישים מספיק זמן לצבא, זה כאילו חולף על ידם.
זה צבא מהצד.
מהצד.
צבא מהצד, כן.
אז מישהו אמר לו שאם זה נכון, אז כאילו, אז גם שם עושים תורה מהצד, כי זה יוצא אותה כמות זמן.
אז הוא אחר כך מחזיר אותם לתורה. טוב, אני רוצה להציע אופציה נוספת, אחרי שדיברנו על החסידות וההתנגדות. הרב קוק, אני אומר, מבחינה הזאת אני מאמין לאופציה של הרב טאו שהוא הפנים בצורה נכונה את תורת הרב קוק והמשבר שהוא הגיע אליו. שנייה, הזריקה הזאת של הרב קוק, הרב שטיינזלץ צפה אותה בדיוק לפני.
לא הבנתי.
הרב שטיינזלץ במאמרו באורות הקודש יש לרב שטיינזלץ מאמר מאוד מכונן על אורות הקודש, שם הוא כתב שהרב קוק גילה דרך מופלאה של אין כניסה.
זה כמה שנים?
המון, 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 כתב את זה שהיה צייר, הרב שטיינזלץ. הרב טאו לקח את זה ברצינות. יש המון רבנים, שאני אומר, הם גם בפרונט של הרבנים הדתיים לאומיים. הם רבנים רגילים, הם לא שונים הרבה מכל רב רגיל. הרב קוק זה אילוסטרציה טובה בשבילם, אבל הרב טאו כאילו הפנים את זה עד הסוף, והנה
הוא כאילו הולך לפי אליבא דרב קוק. הרב טאו
הוא אומר, אי אפשר אבל ליישם את זה.
מה? הרב קוק היה מה שיש לנו
ליישם
את זה. רק אם היית הרב קוק היית יכול ליישם את זה.
הרב צבי יהודה שגנז כל מיני והסתיר כל מיני ולא הוציא, נגיד עכשיו לנבוכי הדור, רב צבי יהודה לא הוציא, ודאי שאסור ללמוד את זה אם הוא לא הוציא.
זה בויס, לא?
זה בויס, אבל כבר עדים של ארץ ישראל, קיצור.
זה בויס, אבל בויס מסוכן בתאוויר.
מסוכן, או מה שלבודה הרוח הקודש.
מה הם אומרים על העריכה?
אוקיי, שנייה, שנייה, אני, לפני זה, אני רוצה להציע הצעה שלישית, שבעיניי צריך לאבד אותה עוד, אבל היא הצעה משמעותית. הצעה שלישית, תטען שבעצם יש מושג שנקרא חולין. החולין זה למעשה עולם שלא הכל בו טומאה או קדושה, אלא חול, יש מרחב של סתם. כלומר, אני לא מתחתן כי זה מצווה, לא מביא ילדים כי זה מצווה, למרות שאחרי שנולדה לנו הבת אחרי הבן התקשרה אל אשתי חברה חרדיה ואמרה, זהו, תנוחו. למה תנוחו? אשתי לא הבינה. קיים גם למצווה, תנוחו. אצלנו אחרי בן ובת תנוחו. היה לו בצעירותו, היה לו בזקנותו, תעשו הפסקה. הכל זה גדר הלכתי, הכל גדר הלכתי. אבל אני לא מביא ילדים לעולם כי יש גדר הלכתי, ואני לא מתחתן כי יש גדר הלכתי. אברהם עובדיה שמע קולטום לא כי הגדר הלכתי לשמוע קולטום, ולא כי הוא העלה ניצוצות, ולא כי עזר לו ללמוד. שמע קולטום, אהב קולטום. דוד מנחם היה איתי בספסל, היה נוסע לנגן לו, היה לו אופנוע מטעם שס, היה נוסע לנגן לו. למה? למה? זה מה שהוא אהב. כל ניסיון שלי להקעין את זה עכשיו, או לטעון שזה טומאה לגמרי, או לטעון שזה קדושה לגמרי, בסופו של דבר יביא אותי לאותה הפגנה. למה אני מתגייס? תאילנדים לא רוצים. אני מאבד את העוקץ, אני אומר, אפשר לשחרר את המיליטריזם שהשתלט על המכינות, אני קצת יהיה פה הרבה
אנשים. אני צריך לשטוף כלים, זה כמו שטוף כלים רוצה.
שנייה, אני רוצה להבהיר את זה. ואז
שיהיה בנטל במובן של השכל הישר.
טוב, מן
אבל איזה פתע מדבר?
עכשיו מהפה שלי. הרב עמיטל אמר הרבה פעמים שאמרו לו איך להתגייס להסדר שנה וחצי צבא. זאת אומרת, כל גדולי הדור שיש היום היו איתי בשואה, זה לא הפריע להם להיות גדולי הדור. היה להם היה את השש שנים שם שגירדנו תפוחי, גירדנו תפוחי, זה הרב עמיטל רק יכל להגיד, גירדנו שש שנים תפוחי אדמה ביערות, היינו בכמה ארובות, לא בסדר. אם אתה רוצה תהיה הרב רמצה, יהיה את השס בטנק, קודשי, אלא מה, למה אני מתבייס? לא כי זה קודש קודשים, ושהצד השני זה שהצבא הוא תומת התומות, לא, זה יש, אני בן אדם, שומרים עליי, אני שומר עליי, זה לא רומנטי, זה לא כיף, אני משלם מיסים, זה לא מצווה מדאורייתא. עכשיו, יש פה משהו, אני מאבד את כל העוקץ, איך יהיה להט, מה האש, איך יהיו 50% קצינים, לא יהיו, הכל בסדר, לא יהיו 50% קצינים מהמכינה. אבל פתאום אני מרגיש שכל עבודת השם יש לה סיכוי אם מדברים בשפה של נורמטיביות. אני אנסה להסביר את זה מאוד כמה כיוונים ואז נפתח את זה, אבל חשוב לי להעביר את זה. לא מזמן התקשר אליי רב חשוב, תמיד רב חשוב, אין רב לא חשוב, ואיפשהו התקיף אותי על איזה מאמר שפרסמנו במוסף, שהיה לדעתו רק ללישנה קמה, תורה ראשונה של משה פיינשטיין, אבל אחר כך בתשובות האחרונות הוא חזר בו. טוב. הדיון, ואז הוא אומר, איפה אתם גרים היום? שעד לקריאת מנחם. אז הוא אומר, נו, בגרים! א', אמרתי קריאת מנחם, ולא פה בידם שומון, היה הרבה אכזבה, אבל אז הוא אומר, נו, בגרים? אמרתי, לא. נו, בישיבה! אמרתי, לא, אני ישיבה בקריית מלאכי. נו, במשימות. זה, בכוח. לא סתם גרים, אוהבים פה, גרים בשכונה, בלי... אז מה, אתה רב בית כנסת לפחות? אמרתי, לא רב בית כנסת. הולך מתפלל עם הפרסים, הולך מתפלל, הכל בסדר. נו, אז מה אתם עושים שם? טוב, אין אמצע. זה היה נורא נורא חזק. בסוף הוא היה עם אבא שלי בשיעור, הוא חזר לדבר למשה פיין, הוא אמר, לא, תמסור דש לאבא, כאילו אם יצא לבן כזה דפור. עכשיו, לא יכול להיות שאתה גר סתם במקום. אתה גר, בפשטות אתה גר. אתה חייב להיות בגרעין. עכשיו, הגרעין הזה אפשר לדון אם הוא טוב ליהודים, רע ליהודים, האם הוא נטל או לא נטל. כן, יש לי חבר שהם הקימו גרעין, אבל במקום שהם הקימו לא רוצים אותם. הגישו נגדם בגט. לכתחילה הליבר עושים גרעין. הם גרים, שולחים שעה. אחד החברים שלי הכי טובים במחזור, שולחים שעה מאיפה שהוא גר למוסדות. כי שם זה בדיוק על דרך הקודש. למה לא שולחים שם? שם זה מזרוחניקים. הם הקימו גרעין במקום של מזרוחניקים. הם לא רוצים מזרוחניקים. שעה הוא מסיע את הילד בכיתה א', כל יום, הלוך חזור. הלוך חזור, הלוך חזור, יש עשרות. עכשיו, לא, מה, אתה גר? אתה גר. אתה שולח את הילדים שלך. עם עם ישראל. אני לא אומר עם ישראל, תעשה פה, כל אחד שולח לחינוך שזה נראה לו עם ישראל, אבל יש משהו בזה, בנורמטיביות, שזה בעיניי הסיכוי, אחרי שפתאום הפנמתי אתמול, שהדרך של הרב טאו מוכרחת הייתה לה, הדרך של הרב קוק באיזה מידה הייתה מוכרחת להגיע למקום של הרב טאו. ואותו דבר נגיד הסיפור של היצירה, אני אביא כמה דוגמאות. אני יוצר לא כי אני משורר התשובה, ולא כל שפריר שחק, ולא עוד יקום לנו הרב קוק ככה מסיים את פרק יוזיין בורות התשובה במעדורה של אור עציון שישמיתו במעדורה הראשונה, עוד יקום לנו הסופר והמשורר וההקדמה לשיר השירים. לא, זה מה יוצר, כי אני נוגע שם בדבר הזה שבשבילו שווה לחיות. אבל עוד יקום לנו משורר התשובה, צריך לעשות סדנאות. כן, שאני בכיתה י' רציתי להביא את יונדב קפלון עם 4 ציטוטים מהקדמת הרב לשיר השירים, תיפתח סדנה עם יונדב קפלון, אף אחד לא נרשם. טוב, אתה חייב לעורר מוטיבציה מבחוץ, זה גם קודש קודשים. נו, אני מגייס לצבא כי אני מגייס לצבא, אני גר כי אני גר. אני הרב עובדיה שמע את אום קולטום כי הוא שמע את אום קולטום, אני כותב שירים כי זה מה שאני אוהב לעשות.
דווקא הקטע של שירה זה נראה לי ממש חזק שזה... כאילו אולי קצת הסמנטיקה משנה, אבל הדיבור הוא מאוד דומה, כאילו במובן הזה ש... יש משהו ש... הוא חושף ואתה רואה את זה אותך, כאילו זה נוגע בנקודה האמיתית.
לא, אבל אני לא עושה את זה... כן, אבל אני לא עושה את זה כדי למשוך... כמו שהרב
קוק לא עושה את זה בשביל למשוך,
הרב קוק אבל אומר צריך לקום לנו משורר התשובה שימשוך את הלבבות, שימשוך את הלבבות.
אבל אתה לא זה,
אני אומר,
אתה לא זה, אבל זה לא אומר שהוא לא...
לא, בסדר, אני מדבר על אופציה שבעיניי האופציה של הנורמטיביות היא אופציה שיש
בה... אתה מדבר על נורמטיביות בתוך שירה,
שנייה, דל מהך השירה אם זה מפריע לך. אני מנסה להגיד משהו אחר. אני מנסה להגיד שזה יצירת עולם שעל פניו הוא קצת נעדר אש. כלומר, תקים מכינה, אף אחד לא יבוא אליך למכינה שלך, אני אומר לך כבר עכשיו. כי, מה תגיד? אנחנו חיים טוב? מה תגיד?
יאללה. למה לי לשם שמכינה חדשה?
מכינה לחיים
אותו. מכינה של מכונה עוצמה. תראה לי שם כמה... זה באמת אגב, החלום של כל שמיני... אמריקה. אתה תראה כמה הם יצטרכו... אבל בחור בשמינית אתה תראה כמה מוד, הרי אני חי מהם, הם שמים אצלי מודעות ככה, עם זה אני קונה חלב וטיטולים, אבל בפועל ממש אתה תראה כמה מודעות הם יצטרכו. מודעה אחת הרב אלי לא שם, תבין? זה לא סתם, זה לא סתם.
שבלו אותם,
איך הם מגיעים כל השם? כי אנשים, עכשיו זה לא נורמטיביות, הם אג'נדאים אותו דבר. אני מדבר על משהו שאתה בעצם חי חיים דתיים ואתה פוגש את העולם ואתה אומר יש חולין, בלי חולין על טהרת הקודש, בלי חולין עם מוטיבציה להפוך אותם, יש חולין. למה אני לומד תורה? כי יהודי לומד תורה, אני נהנה מזה. למה אני מתחתן? אני מתחתן. כלומר, אני לא מנסה להתאים את הסיטואציה. משהו בקבלה,
חילוני.
יש אלמנט, נתבע השם להיות לו דירה בתחתונים.
לא, אפילו לא חילוני.
אני לא ב... אני לא ב... אני לא מדבר על זה.
זה משהו זני, כאילו.
אתה רואה?
זה משהו זני, זה... החילונות היום היא הכי כאילו הפוך מזה. למה אני עושה דברים? כי זה האמת, כי זה הצדק, כי כולם צריכים להיות איתי, כאילו, יאללה כאילו.
החזרנו את הציונות.
אנחנו מחזירים
את הציונות. החזרנו את הציונות.
אפילו לא פיסת
נורמטית. מה זה החזרנו את הציונות?
אני מפגש של הפרט האישי שלי עם חילונים, זה מפגש ממש גדול נורמטיביות. כאילו, היה... כאילו, משהו שאני מפגש טוב ועובד על עצמי וחושב, צריך לתקן את עצמי. אז אני מתקן את עצמי וזה, אני חי וזה, אני רוצה לממש את עצמי מקסימום, כאילו, אני רוצה... כאילו, יש צרכים. מה?
אני אומר, הסכנה היא סכנת הבורגנות. שאתה בעצם במכינה לחיים הטובים. אבל... אני מדבר על...
חזר כאילו להעלות הקלאסית שלי, לחסידות, כאילו...
באיזה מידה, אני חושב... לרב סולובנצ'יק, לרב ריינס, אבל...
על מה אתה מדבר? על התנועה
או איך? על התנועה של...
הבורגנות מסבירה את עצמה בטירוף. היא כל הזמן תנועה של... למה אני עושה את זה? כי ככה צריך, כי ככה... זה לא כי זה זה. היא תמיד מחפשת לצדקה, כאילו...
אני אומר זה זה. כלומר, במובן מסוים, אני לא צריך לתת איזו סובלימציה, להגיד, זה בשביל. כוי וישם יחליפו כוח, אני יוצא לנופש כי אני צריך לגור כוח לסברה החדשה. לא, אני יוצא לנופש כי אני עייף, כן? תמיד, יש פה משהו שהוא קוצקאי אפילו, הוא לא בורגנות. הוא הדבר...
הוא כנה, כאילו.
הוא כנה. והוא מבין שכל ניסיון להתין את הכל בקדושה ואת הכל בתומעה נידון לכישלון. זה לאמור...
תסמונת
מסיימי השס. מסיימי השס.
מה?
כן. ומצפר...
מה?
אתה מסיים שס ואז אתה מוריד כיפה?
משהו כזה, כאילו שאתה... וואלה.
אמרת בהם.
שכאילו זה לא הצומת, זה לא התחנה האחרונה שלך, אה, סיים את השס בשישית, יאללה.
מה שאתה מציע זה... שגרם
מדבר
על זה
הרבה,
כאילו, אני חושב שזה
קול
שעולה
מכתב. נכון, מאוד חזק.
אבל כאילו, בשורות הכי חזק הזה, שכאילו, יש סיבה שאנשים הולכים נעלים. אני הייתי בישיבה אמריקאית, שהם כאילו, כולם היו מזרוחניקים, ואז הם הגיעו לשם, והיה חידוש נפלא שהיה בעולם שזה היה הפקור. כאילו, חבר'ה, יש מישהו שהוא לא הרב סולובייצ'יק, אני הולך, כאילו, להראות לכם למה. אז כאילו, כשאתה מגיע להלכה שזה משהו ש... הוא לוחץ, הוא נוכח. אני חושב שכאילו הסיבה, הצורך להתאים את זה באידיאולוגיה או בלעק, כי אני חושב שבסופו של דבר אתה למדת במרכז ואתה בן רב. אז זה נכון לכל
הצעים. זה מה שמאשימים את הרב שגר כל הזמן גם.
אז אני שואל, כאילו...
זה כאילו למבוגרים.
זה למבוגרים. נכון, נכון. לכן אמרתי, למכינה שלי אף אחד לא יודע. אלא אם כן אני ידבר אחרת, אני לא אגלה להם את סוף המסלול.
אבל זה פער בין
הדורות. יש 30, מה?
זה פער בין הדורות, כאילו, אני חושב שאם נגיע למקום של היום המתקיביות, אני לא יודע אם אתה יכול להחזיק באותו רמה, כאילו, אפשר להיות דתי, יהודי, דתי, נורמטיבי.
נכון, אבל שאתה מזלמן...
לא, אבל אתה יכול להיות חפיף.
נכון, נכון.
זה תמיד יגיע לילדים
חפיף. נכון, זאת הסכנה, זאת הסכנה. תגידו אתם, תראו, אני באמת חושב שזה לא אופציה לילדים, אלא לסשן הבא. תגידו אתם, אם מבחינתכם זה לוקח...
אתה מחנך נוער.
אני לא מחנך נוער.
אבל מה האתוס הזה?
אני לא מחנך עם האתוס הזה. אני מחנך לאיזה נורמליות. כלומר, שאלת החינוך היא שאלה מכריעה, אני בור ועם הארץ. יש שני דברים שאני בור ועם הארץ, זה חינוך וזוגיות. ועל זה כולם רוצים ש... כל רגע, אתה יכול לדבר על חינוך וזוגיות? אני בור ועם הארץ. אבל, בסדר, לא עברתי הכשרה לא בחינוך ולא בזוגיות. לא מבין בזה. אבל...
הדרכה מעשית, אתה יודע, אבל את הדרכה מעשית.
לא, אני אומר, אני מדבר על קיום מבוגר. איך אני פורץ את זה, איך אני עושה יום-יום, איך אני מקים מכינה, איך אני שולח אנשים לצבא.
אני מרגיש, על אבא שלי שמאוד חי כך. נורמלי, הוא מאוד מקפיד בהלכה, אבל גם היכולת ליהנות מספר, היכולת לנסוע לטייל בלי תחושת, והוא למד 5 שנים במרכז אחרי הצבא.
תרצו כמה.
וגם שואל למשל, הוא לא לקח את הסכות תואר הבריאה, הוא ישר שכה רבת, כלומר, הוא מרגיש מין איזשהו שכל ישר כזה, של כאילו, היכולת באמת להחזיק את זה משני הצדד, מצד אחד, כן, ולקום כל יום חמש וחצי, וללמוד, אני מצטעים, ולעבוד כל השנים ולפרנס, זה לא פשוט, ובאמת אני חושב שזה אצל הרבה מאוד להתפספס, היכולת לחיות, כלומר, כמו שאמר, כלומר, מה אם עוד הופך לחפיפניקים ולנייטיות, שאני שמח שהיה לי דוגמה מאבא שלי שהיא לא כזאת, אבל...
היה לי תודה רבה, אני תמחתה. אז כאילו, כשאני מגיע לרבית, אז אני נזכר, כאילו, שכאילו... לפחות אני מרגיש שאנחנו הולכים לאן שהוא, כן? שאנחנו רוצים להגיע לאן שהוא, כאילו, זאת אומרת, יש פה איזה, כאילו, הגענו עד החומה, ומה עכשיו? וכאילו, לפחות זה כאילו, זה כן מתאים לי משמעות, זה כן מתאים לי גם, כאילו, לפחות איזה רצון שתהיה איזה הליכה משותפת לאיזשהו דבר, כאילו, ומה אנחנו מבקשים, מה אנחנו רוצים, כאילו, כשאנחנו מדברים על השראת שכינה, כשאנחנו מדברים על כל דברים כאלה, כן? אז אני כן, זה לא בא לי בקנה אחד עם נורמטיבית, זה בא לי עם איזו טוטליות מסוימת. למרות שאני אומר לעצמי שאני לא...
אגב, ושים לב, שמרכז הראשונים ששמו לב, שהטוטליות של הר הבית תשרוף להם את כל הטוטליות האחרות, והם חיסו את זה, את אריך בכיסוי שאי אפשר לראות. הם גדולי המתנגדים.
כן.
אפילו לא להכניס אצבעות לאבני הכותל.
כן.
הרבה איזה הכנסת אותי לאקס-טריטוריה, אי אפשר בכלל לדבר עליה. באמת, זה לא סתם, זה לא בטעות שהם דווקא פה אנחנו סאטמר, אז יודע מה אנחנו סאטמר. כי אתה יכול לדבר על קודש קודשים, אבל שאתה בקודש הקודשים, אתה מאבד את שאר קודש
הקודשים. אתה אומר... אפשר לראות את הרבה איזה כמשל, למרות שזה משל, כן? אבל זה כאילו לדעתי צומת שמכניסה לך, כאילו אתה, את זה שאתה...
יהודי
רוצה. מה אתה הולך? מה אתה עושה פה? כן? כאילו, אני אומר כזה אולי שזה בי הרבה, אני חושב שסתם צודה פשוטה, כאילו, באמת קרות איזה הרבה כנגד עיניו, כאילו, ש...
אני מדבר, תראו, השאלה שמיכאל שאל היא שאלה רצינית, הוא אומר את זה כמה פעמים, הוא אומר הצוות הוא בנים של רבנים, לא יודע אם זה נכון, אבל כנראה שכן, ו...
ראש החמר.
כן? ואז זה לא פייר. אני לא יודע כמה אפשר לענות על הטיעון הזה, כי הוא ביוגרפי, אבל מה שכן אפשר להגיד, זה שיש פה איזה אינטואיציה חזקה שהקדושה צומחת מהנורמטיביות. הקדושה הזאת יש עוצמה.
השאלה מה
איך נראה?
איך נראה? השאלה היא מה הנורמטיביות שלך. ואם הנורמטיביות שלך לא תמונה, כאילו, לא תמונה בתוך הסיפור הזה, אני כאילו, אז כשאתה חוזר לנורמטיביות, אתה תחזור למה שזה...
אני חושב שהסוד אולי, ולדעתי לכן רוב בעלי התשובה והאבי התרבנאים למיניהם חוזרים בתשובה, זה בגלל המשפחה. כלומר, בסופו של דבר אנשים מזהים שיש פה את הסוד הגדול של הקדושה, היציבות המשפחתית, היציבות הקהילתית, היציבות החברתית. הוא לא חוזר כי הוכיחו לו כמו שהוכיחו לאורי זוהר שבמכונת כביסה כל ההוראות הפעלה. למה הם חוזרים בתשובה? ולא כתם רורשך ולא עם ישראל ולא כוזרי, כל זה שנות ה-80, נגמר. חוזרים בתשובה כי יש משהו במשפחתיות, בקהילתיות, בזוגיות שקוסם להם.
לא יודע,
זה
שפשוט אי אפשר כבר לחיות
בעולם
שבו אין אלוהים.
אבל האלוהים זה כאילו העיגון שלו במציאות זה המשפחתיות, זה הקהילתיות, שזה השכינה. כלומר, הנורמטיביות בעצם היא המשפחתיות, נכון? שאתה מייצר מציאות שהרם שלך כל השנים ישן בפנימיה איתך, זה מה שהיה, ככה אני גדלתי. זה להגיד, הקדושה לא שורה בנורמטיבי.
היא לא בבית.
בילד אין, עכשיו אין בזה משחק, הגושניקים צריכים להבין שזה הכוח, זה הכוח.
איך אומר המתנה? בלבט עם תלמידי
חכמים. ואצלנו הכללה הייתה, אתה תהיה בלבט. הכללה היה הכי נוח.
בכוונה.
כשאני ביקשתי להתגייס אחרי 2.5 באתי להתגייס דרך מצפה רמון, אבל קוסטינר אמר לי, אתה תהיה בלבט. עם שפם, עם 3 ילדים. וזה באת לעולם ודפק על השולחן ואמר שום פנים ואופן תחזור אליי עוד שנה אחרי שלוש וחצי מה שהרב עמיטל תפס כקדושה הוא תפס אפור עכשיו המצוקה עם הכיוון המן שלך כעת של הרב עמיטל זה לא מה שאני אומר זה קרוב זה שהוא כאילו אין לו אש, אין לו לאט זה בלבט, אם יש בלבט עם גבי לא צריך אותו
שהנורמטיביות הופכת להיות ריקנות וסתמיות
איך מתאינים את הנורמטיביות והופכים אותה לקדושה כמו שבמשפחה, האופציה היחידה לקדושה במשפחה זה נורמטיביות
יש עוד, יש עוד דבר כאילו לפחות שאני זוכר את זה מהדיונים ברוחם על לראות סרטים בישיבה בהסדר היה כאילו היה תופעה שחבר'ה היו רואים סרטים בחדר היו רואים
תדלג גם, אני לא יכול להכין
לא, 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 זה והרב לא צריך לצריך לבוא ולהגיד, תשמעו, הישיבה שלנו זה, זה, זה מחנה לוויה, כן? ואומנם הבית מדרש הוא כבר מחנה
שינה
או מחנה זה, אבל כאילו אנחנו, הכל בתוך הקודש, גם פנימיות, כאילו, זה רוצה להגיד. אבל אז כאילו אמרו לו, מה אתה אומר, מה יציאה לעולם, אנחנו אנשי העולם, ואתה כל מיני שאלות. ואז הוא אמר ככה, שזה דבר מאוד יפה, מה ש... אם בן אדם רוצה להגיע לאיזה קדושה בנורמטיביות שלו, בחיים שלו, זה, הוא חייב באיזה זמן בחיים שלו להכיר את זה בצורה, לעשות איזה התמסורת טוטלית, להיכנס באיזשהו סוג של טוטליות, כי אם לא, זה חסר סיכוי, זה לא יעבוד, כן? זה כאילו, ברגע שאין לך את המרחב שאתה נכנס פנימה ממש, אתה בפנים, ואתה מכיר מה זה, אז אתה יכול להתחיל לרקוד עם הבפנים בחוץ ולהיות חול.
הרב שגר גם כתב וצריך לחנך על הקצות. יכול להיות. יכול להיות. לא, אבל הרב שגר אמר, חינוך חרדי. אתה רואה, תסתכלו בשברי לוחות. הוא אומר אחד במפורש.
אני אומר, זה למבוגרים, אבל זה עוד, אני חושב שהרבה מאוד מאיתנו נמצאים בשלב שאנחנו כאילו רוצים לטום איזה, לפחות אני אומר, שרוצים לטום טעם כאילו של קדושה, ממש כאילו, של איזה, של כאילו, שרים צעם הנפשי, שרים צעם הנפשי, כאילו, באמת ככה, כאילו, זה נוכח.
לא הבהרתי את עצמי, אני לא אומר לשיר רק שירים לאלה שתתקשר, זה לא מה שאני אומר, זה לא... יש צמא נפשי, יש לאט, יש קדושה, יש דבקות, יש הכל, זה לא... איך?
זה מצא, אני חושב שצריך
לסגור, אבל... זה העניין, יש גם חולין.
יש הכל.
הרב עובדיה לא כי הוא שמע אום קולטום, הוא לא היה פויסק, הוא לא היה מסמיד, הוא לא היה... אבל היה לו גם מרחב של חולין. אני יכול ככה לשחרר את הצבא. ואני הולך לצבא, כי שפוי שמישהו ישמור עליי, עכשיו תורי ישמור עליו. אני שחררתי פה המון אמוציות שבסופו של דבר לא מביאות אותי לאותו מקום שהרב טאו הגיע אליו די מהר, וכנראה בצדק. שאם הכל קדוש, הכל תמה. ולכן אני...
איך אתה מאגן את זה כאילו בקבולה, כאילו?
אוקיי. המקום הזה בעצם, זה המקום של המלכות. לא זה. המלכות אני מרגיש שרגליה ירדות מוות ושהיא סכנה גדולה וכל היום דבה ומהוד נהפך לדבה נהפך עליי למשחית זה היה המקום שלה כלומר המקום של הגחלים עוממות עם לשון עוממות ונתבה להיות לו דירה בתחתונים על מלך בלא עם זה הנורמטיביות כלומר אני רוצה אם חבד אמרו שרצוננו שיהיה שני חסידים ידברו עם עריך ועתיק זה תהיה השפה אבל אין מלך בלא עם עם זה לשון עוממות זה המלכות המלכות זה היומיום, זה הנורמטיבי, זה הרגיל. זה שבאמצע עבודה אתה הולך להתפלל. בלי כוונה, ההליכה הזאת, זה הנורמטיביות של היהודי. ובשבת אתה שר איך סוף והולך לשיעור וצם הנפשי עולה לארבע. כל אחד לפום דר גדילה הולך לחברה של הרב דוב לעמוק, הצועק בלילה, מתפלל חברו ומתבודד. כל אחד נוסע לאומן. זה חלק מה... אבל הנורמטיביות היא בתוך המרחב הזה. כאשר לא, כאשר הכל קודש קודשים או הכל תומה, פה אני חושב שאתה מגיע להפננה. אני מדבר על, על, על מרחב של יומיום, יש שבת. ואתה שר זמירות, היה משבח את אלו ששרים זמירות, רבי נחמן כותב. אתה לא בקדושה, אתה לא אומר, אני חי טוב בתפילה קוראה על עוני שבת. להפך.
כאילו לא מזרוח מקיוב, כאילו.
לא. לא.
אולי יש לה לראות את זה באמת בספרדיות הישנה, לא של היום, כלומר, של מין הליכה כזאת, מין לחיות בטוב עם החיים, בתור
התורה, בתור נעים,
חושב.
הבעיה שם, אני, זה נורא עניין אותי, למה שס ישרו קו עם...
זהו. שנייה, אני חייב רגע, לפרק פה דברים.
אוקיי.
א', אני מרגיש שזה לא מחזיק. זה לא מחזיק מים בצורה הכי פשוטה, כי הנורמטיביות אף פעם לא מחזיקה בדשי גרם. ותמיד הטירוף מנצח
בזה, כאילו. מה זה מנצח? באיזה גיל זה מנצח?
תמיד. תמיד. זה גם העצות של כל החברה המערבית נבנית סביבו, דרך אגב. של פייט קלאב ושל כל סרט מסע שהיה אי פעם, כאילו. זה הדברים שאנחנו מתבגרים סביבם, זה מה שאנחנו רוצים, כאילו. אנחנו לא מנצח את הטירוף. טירוף הרבה, הוא פשוט יותר מושך. אבל מעט עוד לזה שזה פשוט, אני חושב שזה באמת לא נותן כלום, כי בסופו של דבר יוצא לך מקומות כמו אפרת וזה. לא, מה הרחתי? מתנחלים? הם לא. קדושים? הם לא. נחמדים? הם גם לא. כמו כל בורגני. טרמפים הם לא עוצרים. אז מה? מה הרחתי מהם? כלום. סתם באו לפה, קיבלו דירות בזול.
ועשו בייסמנטים.
איזה
מייסמנטים
מוכרים את זה
בשביל
3,000 דולר?
לא,
כן,
אבל זה גם לא
מה שהוא
אומר.
אני לא מדבר על זה.
למה? אתה לא מדבר על זה, אבל זה מה שיוצא.
לא, לא. לא. מי עוזר לי? אישי.
אלא אם אני עוזר לך, אבל... אני שומע בדברים שלך ממש... דווקא את הרב קוק.
דווקא?
את הרב קוק. דווקא כן, בנורמטיביות הזו, מין שילוב של האמון העמוק שיש לרב קוק באדם, ביושר הפנימי שלו, וכן בזה שהעולם הוא גילוי של האלוקות. ואז... כי... אני חושב ש... שבלי בחור מחיי את העולם, בלי קשר איתו ובלי מגע עם קודש, אז אין חיים. ולהציע את הנורמטיביות בדרך חיים זה להציע את העולם כדרך למפגש עם הקדוש ברוך
הוא. ואיך זה שונה מזה שאמרתי שהכל קדוש ואז אני חייב כל הזמן להצמיד משתי קול ואני מגיע לחרדיות הרגילה? שזה מה שקרה למרכז. זה לא בטעות שהרב טאו כותב את זה, זה לא בטעות.
כי פה אתה סימבוליזציה, כאילו.
איך?
אתה לא כאילו, זה לא מוטען ב... המשפחתיות לא מוטענת ב...
איזה פאטס.
כן, אבל כאילו...
אתה הרבה פחות לאט, אתה... יש למקום הישר של האדם הרבה יותר סיכוי. אם אתה אומר הכל קדוש בתוך לאט, אז גם התאומה היא קדושה, אז תתחפש אותה. תתחפש איפה אתה יוצא מעצמך. איפה אתה נוגע בכל המקומות. ברגע שאתה אומר, כבר מוצר להיות, זה הדרך. בלי כל הזמן להתאים את זה, הכל קדוש, וגם התאומה היא קדושה, אז זה...
טוב, אבל האם אתה עושה דברים? סתם, אתה עושה.
כן.
והנה, אתה מתחתן לא כי אתה בונה כנסת ישראל, איך?
אוי, זה נורא.
אתה
לא כי אתה בונה את ישראל, אבל...
אתה בונה, כן.
אבל אתה באמת כן בונה את כנסת ישראל.
אבל זה גם
אפשר, אבל
זה גם. אני לא יודע, אני לא יודע איך, אבל זה לא...
אתה מתחשב
את איפה הקהילות הטובות, כאילו שהציונות הדתית בין השאר מוגנים, אוקיי?
כן, כמו שאנשים...
וגרעינים תורניים, באמת, אני מרגיש ככה, זאת אומרת, היישובים, כאילו...
לא,
אני באמת רואה בגרעינים תורניים כמה שיש לי כל מיני בעיותיות, ואני...
לא,
אני באמת רואה איזה משהו, גם ברמה המוסרית, גם ברמה הקהילתית, גם ברמה הנורמטיבית. לא, 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 משהו בגרעינים תורניים שיש איזה יום משותף לאיזה מקום, לא יודע, לא יודע מה הוא, כן, אני לא...
זה לבחור שאני לא מתארים תורני.
שיש פה כאילו, בעמיה הפשוטה שלי, אני גם פה למען, אני גם פה, יש פה איזה שליחות שאני מבצע.
אבל זה עדין, אני פה למען, אבל אני חלק, כי אני שולח את הילדים לחינוך הזה, זאת ההכרעה.
נכון.
זה ההכרעה הכי משמעותית.
אני אומר, אבל זה...
אז מה זה אומר?
זה לא נורמטיביות.
אתה רוצה
לפרק את המש משוחררת...
נורמטיביות הקדושה.
זה כאילו הרב קוק שמשוחרר, אבל...
מהרב קוק.
מכל רגע ש... מכל רגע ש...
ולעם?
כן, הרב קוק משוחרר מעצמו. זה נורמטיביות הקדושה, זה לא... סתם אני בא לפה... מול האופציה של הטירוף, אתה מציע לי בורגנות. לא. כאילו, במתיבות לקדושה. עכשיו, איך מייתרים את זה? איך עושים את זה?
לא, אני חושב שזה היה יפה שגם לדעות. ברור שאנחנו מדברים על זה. אני חושב שרבח הצדדי, שהסתכלת שבח הצדדי, זה...
לא, כי אני...
שלפני הכל, אתה מגדל את הילדים שלך עם עם ישראל. זה דבר לא מתאים. אין ועדת קבלה לירוחם.
כן, אבל הם יודעים...
נכון, גם הילדים שיודעים. נכון. אני לא פה מוכר לך את זה ש... זה עדין, זה שירה, זה חוק, זה נורמטיביות, זה קדושה. אני חושב ש... או קדושה מוחלטת, או תומה מוחלטת, אתה פה נתקע. אתה פה נתקע, וזה... ההפגנה אתמול תוכיח. שאין לך לאן לנוע. אתה חייב פה לייצר נורמטיביות, אני לא יודע איך להגיד, זה קדושה, כי אז מילא לא נורמטיבית. הקדושה היא פרושים תהיו, היא לא יכולה להיות נורמטיבית, אני נכנס לכשלים פנימיים. אבל זה הדבר. מה עושים בגיל 18? אני לא יודע.
לא, אבל זה גם... אני שוב אשאל את השאלה, זו שאלה שכאילו... מה, זה כאילו כל הסיפור? זה בשביל זה כאילו... לקום כל יום, לישון כל יום, כאילו...
טוב, זו שאלה...
שאלה על כול, אחי.
כן.
לא, אבל כאילו, לפחות הרב כול, לפחות הרב טאו, אני מצליח להאמין שהוא פורץ, הוא חבר...
שמה הוא אומר?
יש
תירוף,
יש אש,
כאילו,
יש סיבה.
אני אומר לך, אני אמרתי...
יש סיבה, אבל אתה לא מגיע למצב טוטלי.
לא,
אני
אנשים
לשבת...
שיש סיבה שאין טוטליות, אז מה שקורה זה כשבעולם הערבי יש מגפה דיכאון. כי אין סיבה. יש סיבה מספיק חזקה. אז כאן אני הולכים לישון, והחיים, כמו שזה, החיים זה כמות והבניין של איכות.
אני
לא רוצה,
אני מכיר את הרב שטיינגלץ,
וזה כל זה לא שווה לי אם כאילו אני הולך ובסוף מגיע
לך מקום. אני מכיר את הרב שטיינגלץ, ואני יודע שזה כאילו המחלוקת הגדולה של הרב דוד איתו, שהוא צועק כל הזמן, החבר'ה תעשו דברים גדולים, צלמו את השס, למה לא יוצאים פה אלוף אגרוף תאילנדי, למה אף אחד פה לא המציא איזה...
הנה, עשו לו לגלץ.
מה? כאילו, מה? הוא לא מפסיק לצעוק, תעשו דברים גדולים, תעשו דברים גדולים? וגם בקודש, אבל לא רק בקודש, הוא כאילו רופש שיצאו אנשים גדולים, כאילו, הרב דוד שהוא כאילו הרבה יותר בעד הנורמטיביות, והוא יש תצמות וסמיע שאת הוא ישר כאילו מתחיל לדאוג שיש איזה מישהו שהוא לא מאוזן, וכאילו הרב שטיינזלץ מלבד, אבל כשאני מכיר את הרב שטיינזלץ, שהוא צוחק על כל העולם, וכאילו עושה משהו בחיים שלו, אני רואה בו המון המון... הוא שותה קפה עם שש כפיות סוכר ונעשן מקטר, כאילו, והוא לא עושה כוונות, לא נראה לי.
זה לא רק.
מה? לא, וכאילו, הוא לא עושה כוונות.
אבל זה בניגוד לתנועה של הרב טאו, של לא ליהנות מהעולם.
זה נכון, אבל יש פה טירוף, ויש פה שגאון, ויש פה גדלות, וזה לא כאילו, אבל זה לא טוטליות, כאילו. לא? במפגש שלי איתו, אז זה כאילו...
והוא לא יכול להיות ראש ישיבה, אבל הוא לא יכול להיות ראש
ישיבה. אין הומור, אין הומור בהר
הומור. הר הומור, אבל... לא, אבל הוא לא יכול להיות ראש ישיבה, כן?
מה?
הוא יכול לבוא, לעשות הצגה פעם בשבוע.
אתה אין ראש ישיבה.
לא משנה, בפועל ממש, את החינוך, את היומיום, הוא לא יכול לעשות. הוא מגיע פעם בשבוע, עושה הצגה.
הוא היה מורה. הוא היה מורה.
השאלה אבל מה הצעות?
לא יודע, יש
גם שיש
כל מיני תלמידים שלו,
יש גם
שהתפרקו, יש הכל, אבל אני אומר, עליו בתור בן אדם, כאילו, וגם לפי מה שהוא קורא אליו,
אתה יודע מה, אני לא מכיר הרבה, תלמיד אחד טוב שלו הכרתי, הוא כבר לא פה, זה הליכה כל כך טוטלית, כל כך בלתי אפשרית, שזה התירוץ לכל מה שאמרת, כלומר, אי אפשר לחיות ככה. הוא יכול להיות שהוא יכול, כי לא יודע מה, כי יש לו שש כפיות סוכר, יש לו איזה...
סם, לא זה, לא...
זה לא עובד, זה לא עובד. אתה חייב 2,000 פילטרים. וכל עולם שהוא בונה, הוא לעולם יחריב אותו. וכל... הוא לעולם יביא איזה סיפור פשיסחאי שישמוט את כל מה שבנית. זה לא יכול להחזיק אצל אנשים. אתה רוצה לייצר אנשים שמתחתנים, ששורדים עם האישה הזאת, זה לא להחזיק. מציאות. לא יכול להגיד הרבה מעבר לזה, אבל אם אתה לוקח אותו ברצינות, זה מתפוצץ.
למה
לצלות שלא
מתפוצץ?
אני לא יכול להרחיב, לדעתי זה גם. זה לא יכול להחזיק. עכשיו, פה הגענו לשאלה.
אם אין לנו את המצב, אם אנחנו לא נגיע למצב, שאו שיהיה לנו להעבד את החיים שלנו, או שיהיה איזה תירוף, זה לא שווה. אי אפשר, זה לא יהיה שווה, וזה לא יהיה לא שווה לכלי קני בתורה, זה לא יהיה שווה לכולם. אנחנו רואים שזה נהיה לא שווה. כשהחיים נורמטיביים, הכל מתפורר. ככה זה.
אני מדבר על נורמטיביות כפתח לקדושה, כפתח למעבר לעצמה. לא מי שטוב לו ושמח שימחה.
זה אפשר לעשות את זה כותבים שירה, ואז משחררים הכל לשם. אבל אי אפשר לעשות את זה סתם. צריך שזה ישתחרר, שיהיה משהו שהוא טוטלי.
לא, אבל אם הטוטלי...
צריך לעשות מדיטציה, צריך להיות זני, צריך כאילו, לא יודע, משהו, אי אפשר...
כל מה שאמרתי זה זן. זן מדי... זה זנים במובן הזה.
זה לא נורמטיבי
בחזרה,
זה ממש קשה.
לא, יש פה משהו שינסה לעולם לאחוז את החבד.
אם עכשיו הבנתי
אותך,
נורמטיביות היא צריכה להיות, אתה צריך להיות בן אדם גדול, כאילו, בשביל להגיע למודל שאתה מדבר עליו. כאילו, אתה צריך לדעת, אתה צריך לדעת כאילו איך שאמרת לרקוד, כאילו, אתה צריך כאילו להיות, בהרבה מובנים אתה צריך לדעת להיות בכמה עולמות בבת אחת, וממש בכמה עולמות, זה כאילו אתה צריך כאילו להחזיק ראש כאילו בקדושה, אתה צריך להחזיק ראש כאילו בעולם המעשה, אבל להחזיק ראש ולהיות חלק ולהיות דינמי ולהיות מתחדש, וכאילו זה לא נורמטיבי בסופו של דבר.
זה אולי מילה ממולכדת, אני מסכים, בסדר, זה מילה גרועה.
לא, וזה כאילו גם, אתה גם תדבר על attachment כאילו, ואנחנו כבר נכנסים לעולם של זה.
למה?
מה זה אומר?
attachment כאילו, להתחבר לדברים, כאילו... יהיה מקומות שאתה אומר, טוב, קפלתי בזה, כאילו, אני מסביר לעצמי יותר מדי, ואז אני עוזב את זה. למה אני פה? אני מצטרך, במקומות שאני צריך הסברים, בוא נעזוב את זה. למה אני צריך הסברים? בוא נעזוב. ואז שוב זה חוזר למקום מאוד לא נורמטיבי, כאילו. בפועל,
אני מסכים, יש פה מצוקה, כי אם אני אומר נורמטיבי זה משעמם, אם אני אומר מטורף זה מסוכן. בפער הזה, צריך ללכת, צריך לחיות. ואני חוזר לנקודה של דעתי, המשפחתיות זה האופציה היחידה, שאתה אומר, זה נורמלי, רק אם זה נורמלי זה מחזיק. יש דוגמאות גם שהתפרסמו לאחרונה על כל מיני אדם, גאון הגאונים, מטורף ומטורפים, שהניסויים לא צלחו וכו', לא ארחיב, שבילד אין, שאתה הולך על קדושה לגמרי, זה חייב להתפרק, ואתה רוצה ואתה מאמין ואתה מזהה שהקדושה נמצאת במשפחה, לאמור הנורמטיביה. איך זה לא משעמם? למה המשפחה לא משעממת? זה מתנקז לזה. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני כמו הרם שהיה לי בשיעור א' ב', הוא גם כאתר בה, הוא חוסך לעצמו את השעה בבוקר, שעה בערב, הוא ישן בפנימיה. ישן בפנימיה. לא אחד ולא שניים, זה היה האתוס. בעיניי זה נראה לא קדוש ולא... זה שיגעון. שיגעון. לא הולך לשום מקום. איפה עובר הגבול בין טוטליות לשיגעון, בין טירוף לפיקציה?
לא, בסדר, אבל השאלה אם אתה יכול כאילו להגיד, זה, אני לא בטוח שאני אומר, אני קונה את הסיפור הזה של שהטוטליות תמיד היא לבד, כאילו איש האמונה לדעתי לא באמת חייב להיות בודד. אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות, אני חושב שטירוף כן יכול להגיע בזוגיות ובמשפחתיות, ואנחנו רואים דוגמאות, וזה גם עובד אם זה ממקום שהטירוף שלך הוא מסתכל על עצמי בחוץ, כאילו.
אוקיי, אבל לעולם יש משהו...
הוא קצת רגוע, הוא טירוף, אבל
אבל יש משהו ב...
יש בו צמצום. ואז למקום השני, לבן אדם השני יש מקום להיכנס, כאילו. ניסויים? אני לא חושב, אני לא... לא נשויים, אבל... אני לא יודע אם ניסויים שהם חסרי טירוף יכולים, כאילו הם יחזיקו בצורה
טובה. גם חסרי טירוף לא יחזיקו וגם מטורפים לא יחזיקו. אז לכן, מה שאני אומר, אנחנו פה מנסים לדבר על משהו שאי אפשר, אבל אולי יציבות, גם יציבות לא תחזיק, בסדר, אבל היציבות, או השכינה ביניהם, או הקדושה, או הוא נותן את היוד והיא נותנת את ההי, יש פה משהו של...
אך כמו משהו יפה לגבי ההומור.
שמה?
לגבי ההומור.
כן, כן.
אתה אומר שאתה מכניס קצת הומור למשוואה פתאום הכל מתעדן איכשהו.
נכון.
אפשר לצחוק על עצמם, אפשר לדבר,
טוב, וההתחלה זה הכל היה הרהורים אתמול, פתאום תפסתי שזה לא בטעות, כלומר היה את המבוכה, הרבנים שלא הולכים להפגנה וסידרו להם לא ללכת בסוף כי בזאת עבדו כבר, כל זה לא היה בטעות, אתה אומר ללכת זה רציני, הוא שם, הדרך של הרב קוק הוא סגר מעגל, אחי, אם הכל קדוש הכל תמה, ופתאום בערב ישבתי עם עצמי ואמרתי, מה זה? מה זה הדבר הזה? איך זה הגיע? למה זה מוכרח להגיע? למה הוא השתכנע ברצינות מדי? ואיזה הצעה אנחנו יכולים להציע? אני אומר, זה התחלות, זה טיוטה אצלי. אני אשמח שזה יהיה התחלה, מצע, תגיבו.
באמת השאלה, לדעתי השאלה החינוכית, היא נפקמין, היא רצינית.
אבל השאלה החינוכית זה בדיוק מה שהטענה של רבי ינקל פרידמן טען נגד מרכז. בסדר? אי אפשר לחנך ככה. טוב, עד שאתה מגלגל אליי, אני מחזיר את זה לך. אני אומר לך ש...
אני לא יודע, אבל אני... אבל כאילו, יש משהו... כמו שכאילו רוב הנוער, ברור לו ששלוש שנים צריך לעשות צבא וסדוניקים חטפניקים. זה כאילו, זה דבר ידוע. וכאילו, ואתה צריך לעשות שמיניות באוויר, ואתה לא מצליח כדי להסביר שאולי למה היתר זה אולי לא חפיף לי. כן? כי ברור, כאילו, שלוש שנים זה להיות בצבא, ויש, כאילו, הטוטליות, או גם העניין לרב, היא כן עובדת. היא כן, הלאומיות ה...
הטוטלית.
מה?
כן,
אבל זה לא
בטענה מרמטית.
לא,
לא,
בדרך כלל... מה?
כולם הולכים, גם עכשיו בחורות שרוצות להתגייס, כי כולם הולכות, זה לא כאילו הוא להפוך את העולם, לא? זה להפך, אני רוצה להיות חלק מהישראליות.
הישראליות יכולה לקחת אותך לכל המקומות שאתה מסכים, וזה מראש, אתה לא רוצה להיות בהם. כלומר, הנורמטיבית יכולה לקחת, ואם אתה לא שומר בעצם על הלאט הזה, אז עכשיו אחרי האופנה אתה צריך להשתמש ולעלת לברלין, אתה צריך לברלין, זה חלק מהנורמליות.
זה לא עוד.